עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
שלום לכם וערב טוב. שני משחקי ליגה יסיימו היום את המחזור ה-16 בליגת העל. המשחק המרכזי של המחזור, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע ב-8:30 בספורט 5. הפועל חדרה תארח את מכבי בני ריינה ב-19:00. שני המשחקים משודרים בערוץ הספורט. מכבי חיפה בספורט 5, הפועל חדרה ריינה בספורט 5 פלוס. עוד שלושה משחקי כדורסל הערב: מכבי תל אביב מול הפועל אילת ב-19:00, עירוני נס ציונה הפועל גליל עליון, זה קורה גם כן ב-19:00, והפועל חולון הפועל באר שבע דימונה, זה קורה ב-20:00. גם שלושת המשחקים האלה משודרים בערוץ הספורט. אהלן צביקה.
אהלן.
קודם כל, לפני שאנחנו מתעסקים בכדורגל, בכדורסל, אתמול בני הרצליה הביסה את הפועל תל אביב 110-82, אבל האירוע היה של ג'קובן בראון, כוכבה של הקבוצה, בטח אחד מההוגנים שלה, שסרב להשתלם במשחק למרות הוראת המאמן דני פרנקו. לאן אנחנו הולכים מכאן?
תראה, ג'קובן בראון כבר חודש וחצי לא מתפקד. אנחנו שומעים, פתאום הוא נכנס, פתאום הוא יוצא, פתאום הוא חולה, פתאום הוא פצוע, פתאום הוא פה, פתאום הוא שם. אבל בוא נסתכל על המשחק אתמול כשהוא שיחק. כלום. ועכשיו ג'קובן בראון זה השחקן הכי חשוב של הפועל תל אביב. מהרגע שאונוואקו הגיע, וזה היה בניגוד לדעתו, משהו עובר על ג'קובן בראון. עכשיו, אני הסתכלתי אתמול על המשחק שלו. הוא לא יזם כלום. כל פיק אנד רול הוא הולך לרוחב, לא מוסר, לא זורק, לא מחפש לזרוק. והרצליה, האמת היא, אנחנו נדבר יותר מוכר עם אורן אהרוני, הרצליה רצו ל-6 הפרש, 8 הפרש, 10 הפרש, 20 הפרש, ושום דבר לא קורה. עכשיו, מה שהיה כבר ברבע הרביעי, איך מספרים סיפור שדני אמר לגמור את המשחק נורמלי, והוא אמר אפשר לנצח. אי אפשר לנצח את המשחק. היה 30 הפרש. סיפורי סבתא. אני מכיר את השחקנים, yes, we can win, we can win. יש דברים שהם ריאליטי שאי אפשר לנצח את זה. ולהפוטו, יש בעיה. ג'קובן בראון, הם בנו עליו את 3/4 קבוצה, כן. וג'קובן בראון לא מתפקד, לא מספק את הסחורה.
יהיה משחקי גביע, שמינית גמר גביע המדינה באמצע השבוע, שוב אין ור, 8 משחקים בלי ור.
עוד פעם אין ור, למה? איזה שלב זה?
שמינית הגמר.
נו, אז מה, אין כסף?
אין כסף, אין מכשירים, אין כלום, יהיה רק מרבע גמר גביע המדינה.
נו, אז אנחנו נראה את הבעיות שיפוט.
את הבעיות שראינו בסיבוב ח', כן, זה מה שיש. עורך ומפיק שר פלסר, אחראית על השידור, אחראי על השידור, ברדיו 103, איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו. בשלול החברתיות, רון שאין, דוד זבולוני, ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. היום יום מיוחד בכדורגל הישראלי, שלמה שרף מציין היום את יום הולדתו ה-80, נולד ב-1 בינואר 1943, ואנחנו רואים, אהלן שלמה, מזל טוב, מברוק.
תודה רבה.
אהלן שלמה, מזל טוב. עד 120, עד 120 לא מספיק לך, צריך יותר.
תודה רבה, מוטי, תודה.
שלמה, רק
תהיה לנו בריא ותהיה כמו שאתה.
תהיה בריא, תהיה חזק, ושיהיו רק בשורות טובות. אבל אנחנו רוצים לשמוע קודם כל את, לפני שאנחנו מציקים לך הלאה, הערב הפועל באר שבע מתארחת אצל מכבי חיפה. אם באר שבע מפסידה במשחק, היא בפיגור של 7 נקודות, זה 3 משחקים, תיקו משאיר את המצב כמות שהוא, ועושה גם סרוויס למכבי תל אביב. ואם מכבי תל אביב, אם מכבי חיפה מנצחת, אז זה גם שש ממכבי, שבע מבאר שבע, זו כבר אמירה.
כן, תשמע, אני חושב שמכבי חיפה לא מפסידה נקודות, היא לא מאבדת נקודות, היא גם כשהיא משחקת לא טוב, היא מצליחה לנצח. זה מה שמרקן אותה לעומת מכבי תל אביב, וגם באר שבע שמאבדות פה ושם נקודות. אני לא מאמין שמכבי חיפה יכולה היום לאבד את הנקודות. אני חושב שההפסד הזה שמכבי תל אביב יוסיף הרבה שקט למשחק הזה.
לא ההפסד, התיקו.
תיקו, סליחה. בשביל מכבי תל אביב לעשות...
זה נכון. זה ההבדל היום בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. מכבי חיפה משחקת, נגיד, חלק מהמשחק לא טוב, מנצחת. מכבי תל אביב כביכול משחקת טוב, מגיעה ל-10 פעמים לבד מול השוער, לא מפקיע שערים.
זה תיקו שכולו הפסד, במה שדוקטור קופמן אמר, ואני חושב שהבית לקבוצה האחרונה בטבלה, ולא לנצח את המשחק הזה, שום סיבה בעולם לא מתקבלת. לא העניין של... איביץ' כן יישאר, לא יישאר. מכבי תל אביב גם בלי מאמן הייתה צריכה את המשחק הזה לנצח.
שלמה, איך אתה באמת רואה את, את יחסי הכוחות? בסך הכל באר שבע לא קבוצה חלשה, אבל יש כאן משקל משמעותי לשיפוט. במשחקים האחרונים בין שתי הקבוצות היו הרחקות, גם בכלל בשנים האחרונות, גם למכבי חיפה, גם לבאר שבע.
אני חושב שבאר שבע השתמשה עם העניין הזה של לחמם את השחקנים. אני חושב שבמשחק האחרון כבר ראינו שמכבי חיפה התכוננה לנושא הזה, לא נתפתה להיגרר לפרובוקציות כאלה ואחרות, והם גמרו את המשחק בשלום בלי הרחקה. נכון שזה קרה בעבר, אני חושב שמכבי חיפה למדה לקח לא להיגרר לפרובוקציות האלה ולהישאר עם כל הסגל וכל הקבוצה במגרש. אני חושב שהיום לשחק עם מכבי חיפה זה לא דבר פשוט של מה בכך. יש להם קהל שדוחף מהרגע הראשון, קהל מדהים. כל הזמן אמרו למכבי תל אביב יש קהל גדול וקהל טוב. אני חושב שהקהל של מכבי חיפה היום בסמי עופר יש לו משקל רציני מאוד להצלחה של הקבוצה.
ברור. אבל עכשיו השאלה, בוא נלך לדברים מקצועיים, כי גם ברדה מבין שאם יפסידו היום, זה הופך להיות לשבע נקודות וגדול. אני חושב שיש לברדה צעדים יוצאים מן הכלל כמאמן בזמן האחרון. השאלה אם יש משהו שהוא יכול לעשות היום.
תשמע, אתה לא יודע אף פעם איך המשחק יתפתח, ואתה יודע זה כמאמן, כמה הדברים האלה נכונים. אתה תלוי לפעמים בשפיץ של הנעל של השחקן, או בהחלטה כזו או אחרת של שופט, ואין מעולם לדעת מראש מה הנקודות. אני חושב שבסך הכל המשחק יכול להתפתח ולהיות משחק טוב, כי גם באר שבע יותר רגועה אחרי ההפסד של מכבי תל אביב, וגם היא תבוא ואם היא רוצה להשאיר לעצמה איזשהו סיכוי להתמודד על האליפות, זה משחק שהיא צריכה לקחת אותו. לכן לבוא היום לפני המשחק להגיד איפה הנקודות ומה הנקודות תורפה, אני לא יודע, יכול להיות שאולי אם באר שבע תצחק יותר קדימה ותצחק יותר התקפי, דווקא עם השוער שאנחנו עדיין לא יודעים, משפטי עוד לא עמד במבחן רציני.
לא, אני ראיתי אותו בנגד נתניה, הוא היה טוב מאוד.
כן, בסדר, אבל אני חושב שגם מכבי נתניה, אני לא רואה קבוצות שיכולות לנצח את מכבי חיפה היום, ובטח לא נתניה, ביכולת שלה, עם הרכב השחקנים שלה היום, היא לא מספיק מאיימת ולא מספיק יכולה
להעיר
על מכבי חיפה.
איך אתה רואה את שאר הליגה? אתה ראית משחקים אתמול, גם שידרת. אני רואה באמת סכנין בצלילה, מפסידה בדוחה 2-1 להפועל חיפה, וזה באמת היה קשה להפסיד לחיפה.
בסך הכל, אני חושב שקבוצה שאולי מפתיעה היום, יותר מכולן, זה ביתה ושליים. הקבוצה שלפי דעתי, המשחק הבא בדר בנגד הפועל, אם היא מנצחת, היא מתקרבת במיימת.
זה עוד לפני שהיא תתחזק אולי בינואר.
כן, זה בסך הכל, כשאתה מסתכל על שלישיית החלוצים שלה, אז הם מצוינים, הם מפקיעים שערים בצבורות, זה נראה שהיא תהיה בפלייאוף העליון, יחד עם זה שכולם הספידו אותה בתחילת העונה.
אתה יודע, אתה מדבר על ביתר ירושלים, באמת היא מבקיעה, הכל טוב ויפה, מבקיעה גם הרבה, אבל היא כל משחק סופגת, שניים, שלושה שערים, עד עכשיו 16 משחקים, 34 שערים היא ספגה.
היא יודעת שהיא צריכה להתחזק בהגנה, היא צריכה להביא באופן דחוף שניים, שלושה שחקנים בהגנה, בלם אחד או שניים אפילו, וגם המגינים שלהם הם לא... שלהם לא המגינים האיכותיים שיש בליגה, ואני חושב שחלק ההתקפי הוא היום החלק הבולט יותר במגרש.
שוער?
שוער בסדר, תשמע, אני לא חושב ששוער בעיה. הם צריכים להביא לפי דעתי שני בלמים טובים.
שלמה, תהיה לי רק בריא וחזק.
הכי חשוב. תודה רבה
לכם. שמור על עצמך.
חס דה השם, רק שיעזור לך. אתה איש טוב. תודה. שלמה וייס, וואלה.
אהלן, ערב טוב.
אהלן, בוא דבר איתי
על...
שנה טובה. שנה אזרחית טובה. בוא לא נרגיש פה אף אחד, כן?
כן.
שנה אזרחית טובה.
בוא נדבר על מכבי חיפה, יש כבר תמונה של הרכב?
כן, זה אמור להיות, אם לא תהיה איזה הפתעה מרישה, זה אמור להיות אותו הרכב...
עוד לא פורסם, נכון? עוד לא פורסם, נכון?
לא, עוד לא פורסם, אבל זה אמור להיות אותו הרכב כמו נגד מכבי נתניה, שזה אומר... שסק ושון גולדברג יהיו הבלמים, קורנו ורז מאיר המגנים, אלי מוחמד, מוחמד אבו פני ושרי בקישור, והחלק ההתקפי, דין דוד, עומר אצילי ופיירו.
יפה. אני חושב שפרי פיירו על אף חמשת שעריו בליגה, שזה לא כמות מי יודע מה לחלוץ זר, עושה יופי של עבודה בהתקפה, כמו פיבוט. מרתק אליו שני שחקנים, שחקן וחצי כל הזמן משגיחים עליו, מה שמאפשר לאחרים יותר חופש.
בדיוק, וזה מה שברק בחר רוצה להשיג עכשיו, שקודם כל הערכה של מכבי חיפה, אני לא יודע אם עדיין פורסם כבר.
לא, לא פורסם.
שבע, אבל מה שהעריכו במכבי חיפה זה שהפועל באר שבע תעלה בשלושה בלמים, ואז באמת רצו את החוזק של פיירו כדי שיחזיק את הכדור כמו שאתה אומר, ויאפשר גם להצילי, גם לשרי, גם לדין דוד להצטרף אליו.
גם במשחק הראשון הוא התיש את הבלמים. יש לבאר שבע בלמים טובים, זה ויתור, זה...
טיבי.
ומי עוד?
וטיבי.
לא שומע?
טיבי.
כן, איתן טיבי.
כן.
שלושה בלמים, אבל שוב, הרבה תלוי בו, כדי שמעגל השני יבואו ויעשו שערים. מבחינת שוער, משפטי עשה עבודה טובה מול נתניה,
כן, משפט יצאה ועודה טובה מומנטנית, צריך לדבר על משהו שאתה יודע, זה משחק עונה ובדרך כלל האווירה היא אדירה לפני, אבל היום אוהדי מכבי חיפה בגלל האירועים בנתניה מחליטים בעשר דקות הראשונות היציא הצפוני, שזה המנוע של העידוד, לא יהיה במגרש. הוא יוצא מחוץ למגרש לפני שריקת הפתיחה, יחזור רק בדקה עשירית, ואני חושב שזה מאוד מאוד יורגש במגרש בהתחלה.
בוא נעבור קבוצה, בוא דבר איתי על הפועל חיפה, ניצחון חוץ חשוב אתמול בדוחה 2-1 על סכנין.
זה מה שהפועל חיפה יכולה לקחת מהמשחק הזה, אני הייתי במשחק, רק את הניצחון, וזה הרבה כמובן, אבל רוני לוי דיבר כל השבוע שלא משנה כדורגל, יש משחקים שצריך לבוא לנצח, וזה מה שהפועל חיפה עשתה בעצם ממש, כי הפועל חיפה הייתה לא טובה, סכנין הייתה אמנם לא גדולה, אבל הרבה יותר טובה מהפועל חיפה, ובסוף הפועל חיפה עם הניצחון, שהייתה תיכה אותו כמו עבר לנשימה.
מה עם נושא החיזוק של הפועל חיפה, שמדברים עליו כל כך הרבה, זהו, נתחז כבר הזה?
היא חוזקה שלנו,
מה?
לא שמעתי את השאלה.
מה עם נושא החיזוק של הפועל חיפה? מדברים כבר, הנה, מחר או מחרתיים מתחיל תהליך העברות.
היום בלילה הנחת דניס פוליאקוב, הבלם, שכבר חתם בקבוצה. הפועל חיפה הייתה שמחה לראות אותו בדרבי ביום רביעי, כי אין לה כמעט בלמים.
אבל הוא לא יהיה.
אבל זה לא יהיה רציני, כן? והוא לא יהיה, ו...
אתה יודע מה, אולי כן, אולי כן. אולי כן.
אי אפשר, הפועל חיפה רצתה...
בוא נחכה ליום רביעי.
בדיוק. רצתה את יוג'י ננסה, להבנתי יוג'י ננסה מעדיף, אם לא בהפועל באר שבע, לשחק בחול, מחוץ לישראל, אז כרגע זה לא
על הפרק. שזה צריך שמישהו ירצה אותו בחול.
בדיוק, אבל הפועל חיפה רוצה לחזק בעוד שני שחקנים מהירים באגפים, זה הרצון הגדול שלה, וצריך להגיד שהיא גם שחררת את ניקית המוטפן, ש... לא באמת קשים, ולא באמת קיבל קרדיט, ובעצם הוא עוזב את הפועל חיפה.
על הכיפק, משפט על סכנין, לקובי רפואה אחת מתשע.
זה לא מה שציפו בבני סכנין כשהם עשו את חילופי המאמנים. הם חשבו, אתה יודע, בני סכנין בתחילת העונה, לא רק שהם חיוונו פלייאוף עליון, הם דיברו על מקום רביעי כמטרה. על מקום שכנראה יוביל לאירופה. כרגע זה נראה רחוק מאוד, וגם שם יהיו שינויים, אנחנו נראה גם את לובבדיו, גם את גרמן אונגוה, כנראה עוזבים את המועדון, ובני סכנין רוצים לפחות עוד שניים, שלושה שחקנים.
תודה, וייס.
אוקיי, ביי.
תודה.
אנחנו עכשיו עם באר שבע, יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ביי, ערב טוב.
מה קורה, והאם, מה קורה בבאר שבע?
מה מכין לנו ברדה?
והאם ברדה הכין את החניכים שלו, שבאמת צפויה הרחקה במשחק הזה, גם אצלם, גם בקבוצה המארחת?
כן, אני מניח שהוא היה שמח אם זה יהיה בקבוצה שתארח. באמת כרטיסים אדומים למחביר במפגשים האחרונים.
קראתי אצלך כמה פעמים שהוא הזהיר מפרובוקציות.
לא יודע אם זה, דווקא אני לא השתמשתי במילה הזו, צביקה, וגם ברחתי ממנה היום במאמר שכתבתי.
לא היום, לא היום, אבל זה התחיל כבר לפני כמה ימים.
כן, הייתה שאלה שהתייחסה לזה במסיבת העיתונאים ביום רביעי, ואחד השואלים באמת השתמש במילה פרובוקציה. להגיד פרובוקציה על מכבי חיפה, זה, אתה יודע, זה מילה קצת ירודה. אני חושב שגם הפועל באר שבע וגם מכבי חיפה זה לא עניין של פרובוקציות. יש פה, אתה יודע, פרובוקציות זה בדרך כלל מגיע, אתה יודע, צביקה, מקבוצות קטנות, מקבוצות שאתה יודע, אין להם מה למכור.
אבל בניגוד למה שאתה אומר, כל משחק בין מכבי חיפה להפועל באר שבע, יש בלגנים.
נכון, אבל עוד פעם, המילה הזו פרובוקציה לטעמי לא כל כך מתאימה, זה משחק חם.
היה אפילו מכות במסדרון בהפסקת משחק שם, שזה היה חריג, חריג, חריג.
יש אמוציות, יש... אתה יודע מאיפה זה נובע, אגב? פעם בדקתי את זה, אתה יודע, גם כי אני מטפל במכבי תל אביב וגם בבאר שבע. התחושה בבאר שבע היא, בשנתיים האחרונות, מהרגע שמכבי חיפה חזרה, אתה יודע, לקדמת הבמה, ועלתה עוד פעם על הגלגל אחרי כמעט 10 שנים בלי אליפות, שכאילו מכבי חיפה מזלזלת בהפועל באר שבע. זאת אומרת, מכבי חיפה מכבדת את היריבה של הגדולה מכבי תל אביב, ודווקא את הפועל באר שבע היא לא סופרת. זו התחושה בבאר שבע, לפחות בקרב האוהדים. ובגלל זה נהיה סוג של דם חם בין המועדונים.
אני חושב שמכבי חיפה להיות... לא סופרת עכשיו אף אחד.
אז יפה, אז לא, אז אתה יודע, זה הרחקת קצת לכת, אני חושב שכן מכבי חיפה מכבדת את היריבות שלה, אני חושב שברק בחר, אגב, זה אולי הסוד שלו, מעבר לזה שהוא, אתה יודע, טקטיקן וכל מה שצריך מאמן, הוא לוקח ברצינות כל יריבה, ואתה רואה שהוא לא בא אף פעם זכוח לשום משחק, וגם כשהוא מוביל, אתה מרגיש שהוא לא בטוח בניצחון, וזה אחד הסודות של ברק כמאמן, אבל בין המועדונים האלה, וזה מחלחל הדשא, זה באמת הנושא הזה שמכבי חיפה, מאז שהיא חזרה להיות מספר אחת עם שתי אליפויות, היא לא סופרת את הפועל באר שבע. ואתה יודע, זה כאילו נהיה כזה קטע כזה בין הקהל, וזה חלחל גם קצת לשחקנים, אבל בסופו של דבר הפועל באר שבע נותנת מאץ'אפ טוב למכבי חיפה. אנחנו זוכרים את גמר גביע האחרון, אנחנו רואים משחקים אחרים, היה סופר קאפ, היו משחקים שבהם הפועל באר שבע, אפילו בחיפה, הסתכלה, איך אומרים, איך אומרת הקלישה, הסתכלה בלבן של העיניים של מכבי חיפה, ולא חששה ממנה. אני רק אומר, וזה מה שרשמתי גם היום, אני למשל, אתה יודע, ככה בהשתעשעות הזאת שיש לעיתונאי לפעמים עם המסוכרים שלו, אז אמרתי, אתה יודע, לאנשים הכי בכירים בהפועל באר שבע, אם הם לא קונים הערב טקו. אתה יודע, טקו, לגמור את זה בנקודה לכל אחת, לחזור לבאר שבע עם אותו פער של 4.
תגיד לי רגע, תוכל.
אז אמרו לי לא, רגע, שנייה, קוף, שנייה, תן לי להשלים. אמרו לי לא, אנחנו רוצים רק לנצח. אז אני אומר, למה? הרי טקו גם תוצאה טובה. בוא, אתה יוצא לחיפה, משחק הכי קשה שיש. אז הם אומרים, אז מתי חיפה תאבד נקודות? זאת אומרת, איפה מכבי חיפה תאבד נקודות, אם לא במשחקים נגד הפועל באר שבע או נגד מכבי תל אביב? מכבי חיפה איבדה, כן, 6 נקודות בסיבוב הראשון, אבל היא איבדה אותן בעיקר בגלל המעברים האלה מהצ'מפיונס ליג לליגה פה. בסיבוב הבא, בסיבוב השני, אתה לבד אמרת לפני רגע צביקה, שהיא עליונה על כולן,
אבל לפני זה, אני מכבד את הרצון של הפועל באר שבע לקחת 3 נקודות, אבל צריך להיות לפעמים ריאלי ולא פנטזיונרי. אם היא תיקח 3 נקודות, אז כולם יעמדו וימחו לה כפיים. אבל זה לא פשוט, כי אני נותן הערכה מלאה למכבי חיפה, קבוצת כדורגל טובה, לא יעזור כלום.
אני רוצה אבל לשאול את הבסיס של באר שבע, האם המסר לפיו הפסד הערב זה סוף עונת הקטיף? ברור ונהיר.
כי בגביע הם כבר בחוץ.
כן, הכל בחוץ. ברור ונהיר לכולם. זה מה שאני מעניין אותי כרגע, אם זה באמת לכל המחנה הזה שנקרא פה את באר שבע.
תגיד, אתה באמת לא יודע שכל שחקן בפועל באר שבע יודע את זה. אני חושב שזה צריך לברוח מזה.
לא,
אני לא חושב שצריך להלחיץ אותם עם זה.
סליחה, למה צריך להלחיץ
אותם? הם לא יודעים, שי אליאס, רואי גורדנה ורמזי ספורי לא יודעים לקרוא טבלה.
הזרים יודעים, הזרים גם קוראים טבלה. אבל רגע,
מי לא יודע, מיגל ויטור שהפך להיות ישראלי לא יודע.
אבל אני אומר לך עוד פעם, הזרים של באר שבע מזעזעים בתפוקתם, מה עשה סולימני בדיוק?
אתה יודע, פעם סיפר לי יוסי מזרחי, ששלושתנו מעריכים אותו מאוד, שכשהוא היה שוער נבחרת ישראל, אז בא אליו, ואני בכוונה לא אגיד את שם המאמן, בא אליו המאמן בלילה לפני המשחק, דפק לו על הדלת, כן? הוציא מהחדר שלו את הפרטנר שלו במלון, התיישב לו על המיטה ואמר לו משפט כזה, צביקה, רק אתה יכול לגמור לי מחר את הקריירה. ככה אמר לו המאמן ליוסי מזרחי, שהוא למחרת היה צריך לעמוד בשער נגד ספרד, אני חושב בנומנסיה או משהו כזה. אז בוא, קופמן, בטח שהשחקנים של הפועל באר שבע יודעים היטב שאם הם מפסידים זה שבע, וכנראה שאתה יודע, אחריות כרגע היא לא רק אגב לגבי הפועל באר שבע, אנחנו לא רוצים שבאחד בינואר היום,
אז זאת אומרת, רגע, אז המסקנה שאני מקבל ממה שאתה אמרת, שהמאמן הזה הלך ליוסי מזרחי והלחיץ אותו. אני יכול להיכנס, נכנסתי הרבה.
אם יוסי זוכר את הסיפור הזה עד היום, ועברו למעלה מ-40 שנה, אז כן?
אני נכנסתי הרבה פעמים, בעיקר באליפויות אירופה, לילה קודם לשחקן, אבל בשביל לתת לו הוראות מה לעשות, מעולם לא אמרתי לו, אתה גומר את הקריירה שלי.
כן. אתה יודע, אני... כל כדור שפגע בו, הלך לאיבוד.
לא.
המאמן שאמר לו את זה, היה מהגדולים ביותר שימנו כאן בכדורגל שלנו, אבל לא אגיד את השם שלו. יוסי, מספיק חבר שלך צביקה, שתפגוש אותו באיזה אירוע.
לא, אין לי בעיה.
ותשאל אותו.
אני רק רוצה להגיד לך שברגע שבאמת שריקת הפתיחה, האחריות היא על השחקנים, המאמן, מטבע הדברים שולי. הוא גמר את הפתיחה.
אבל שאלת על ההכנות של העניינים.
אתה יודע שבאמת לא יבואו אחר כך.
אני אסתכם ואני אומר, ואני אתחבר למה שצביקה אמר בסוף, גם אם הפועל באר שבע מדברת רק על ניצחון, אני עדיין חושב שהיא תהיה מרוצה מתיקו.
תיקו היא תהיה מרוצה, היא קונה.
בואו נחיה ונראה מה שנקרא. תוכמן, תודה.
תודה.
ביי.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי תל אביב אתמול נותנת שתי נקודות מתנה להפועל קריית שמונה ולמכבי חיפה ובאר שבע שמתמודדות הערב. מכבי הייתה טובה יותר, אין ספק, ים בהזדמנויות, אבל זה משחק שהיא לא יכולה להפסיד.
כן, היא לא יכולה להפסיד, אבל
תיקו זה כמו הפסד.
המשך ישיר למה שקורה בימים האחרונים במכבי תל אביב, שערה שמנסים לבוא אותה מאחורי הקלעים עם סיפור של מאמן שיודע שהוא לא ממשיך על פניו במועדון הזה, וכבר ברוסיה מדווח שהוא בוחן איזה רכש להגיע לקסנודר, שבין היתר איזשהו קשר ארגנטינאי מאריס סלוניקי ומגן מהכוכב האדום, והכל שהחלוץ שלו עובר לאיינדובן, והוא עולה עם שלושה בלמים שמגיעים 3,500 אוהדי מכבי תל אביב עד לקריית שמונה. שלושה בלמים, אוסקר גלוך שזה השחקן היום הכי טוב במכבי תל אביב, בשם מחיר הספסל, ואיתרן זהבי הוא מוציא, וצביקה היה מאמן גדול, זה ברור שהוא מעביר לו מסר פה אחרי התקופה שלו פה בארץ, במשחק הליגה האחרון שלו, ברגע שהוא מתנהל איתו בצורה כזאת, ואני חושב שמכבי תל אביב לא טעתה, היא החריבה לעצמה שתי נקודות משמעותיות מאוד שיכולות להיות לה ב...
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, אני ישבתי אתמול וראיתי את המשחק, אני מסכים שאוסקר בלוך, גלוך, אני לא יודע מה יש לי, איביץ' נגדו, כל פעם שהוא יכל להוציא אותו, הוא היה צריך להיות בהרכב. אבל מכבי תל אביב כבר בדקה השלישית הייתה צריכה להיות ב-2-0. מכבי תל אביב החמיצה, בזה איביץ' השם?
לא, איביץ' לא השם, אבל איביץ' השם שהוא מפרק עם שלושה בלמים, איביץ' השם שהוא
שולטה מגרד... אבל השלושה בלמים האלה...
רגע, צנצי, לא שומעים אותך, אתה רץ כרגע, מה אתה עושה?
לא, אני פשוט רגע.
מה, צ'אנצי רץ? צ'אנצי כל יום רץ?
כל יום.
כמה קילומטר?
כן, 10 קילומטר.
טוב. תראה, מכבי תל אביב אתמול, עם השלושה בלמים, וזה גם כשאתמול ייני שיחק, הוא עוזב את קו הבלמים, והולך להיות עוד שחקן קישור, וככה משחקים במצב אחר. לא בגלל שלושה בלמים, לא הגיעו אתמול ל-31 מצבים.
תראה, תשמע, הם הגיעו 31, אמר את זה בסוף איביץ', הגענו 31 מצבים, 16 מצבים בתוך הרחבה, הוא אמר באימון מקירת שלום, שאנחנו עושים 10-10, אנחנו מגיעים לכמות מצבים כזו באימון.
נכון.
אז זה נכון. אבל מצד שני, עדיין, הוא עדיין משחק עם 3 בלמים. אז אתה כל דיקה, בסופו של דבר, שחקנים, יש גם עניין פסיכולוגי. ששחקן יודע שהמאמן שלו כבר לא פה, בוא, זה המחויבות ראשונה,
אז מישהו היה צריך להחליט, אם אני נותן לו להמשיך
לנהל. ברגע שיצא הסיפור הזה שהוא בדרך, הוא סיכם בקרסנודר, הוא היה צריך לעזור. עכשיו זה שהתחננו ואמרו לו, בוא תישאר, בבקשה, קריית שמונה וסכנין, זה יעזור לנו. אני חושב שזה, תראה, במבחן התוצאה הכי קל, מבחן התוצאה בדיעבד הוא הכי קל. אבל במבחן התוצאה בדיעבד, מכבי תל אביב שקטה שהשאירה אותו כאן.
נו, אז מה, אבל עכשיו אני רואה שגם הוא הולך לנהל את המשחק עם סכנין.
לא, אבל זה טוב.
לא השתנה שום דבר. הרגע! אבל אם אתמול אחרי בלגן כזה, אולי מישהו צריך לקבל ביצים, ולהחליט, רגע, אנחנו לא רוצים שינוי את המשחק עם סכנין.
קודם כל, במכבי תל אביב, ההנחיות הן מגיעות הרי, אתה יודע, עכשיו זה שעות הבוקר של ההנחיות.
כן, הבנתי.
זה מגיע מקנדה.
אבל הוא לא מבין את זה.
אני לא מאמין שזה יקרה, זה לא יקרה, כי מכבי מועדון מאוד יציב בנושא הזה, הוא גם יציב מאוד בכל הטעות שהוא עושה בשלוש שנים האחרונות.
מה עם מערכת היחסים, פתאום אני קורא משהו בין זהבי לבין אדון איביץ'?
מה, זה לדעתי, לטעמי זו פרשנות.
זה לא נכון?
תראה, לא, אני אגיד לך משהו, ערן זהבי לא אהב את המערך שמשחק את מכבי תל אביב, זה לא רק ערן זהבי, זה ערן זהבי וזה דור פרץ וזה נתן כהן וזה יאל גולסה וזה דן גלזר, אף אחד מהשחקנים...
איפה דן גלזר בכלל נעלם?
דן גלזר הועילים אותו מהרוטציה ואת גולסה הועילים מהרוטציה.
לא, גולסה עוד שיחק כמה משחקים לאחרונה, כמה דקות, אבל דן גלזר בחמישה משחקים לא עלה לדקה.
לא, כן, הוא קשיר, הוא פשוט העלים אותו מהרוטציה.
אוקיי.
העלים את גלזר מהרוטציה לגמרי, ושחקנים פשוט אמרו שהם שחקנים מכבי תל אביב, והם לא מסוגלים לשחק במערך של איביץ'.
טוב, מה עם המאמן החדש?
המאמן החדש יודע ששחקנים יגידו תוך חודשיים שהם לא סוגלים לשחק במערך שלו.
בוא נגיד ככה ששום מאמן חדש שהגיע למכבי תל אביב באמצע עונה לא זכה באליפות.
כן, זה אני יודע, אבל בכל זאת צריך לדעת מי זה.
אני לא יודע אם הם יודעים יש מאמן חדש, אני בטח לא, אני לא יודע. אני לא רוצה להגיד סתם דברים שאין לי מושג בהם.
לא, על סמך מה הביטחון שהם אמרו, נבקש מאיביץ' להישאר אתמול וסכנין, וביום רביעי בבוקר יהיה מאמן.
לא, אני לא יודע אם ביום רביעי בבוקר מאמן, ואם לא יהיה מאמן, אז יהיה ברק יצחקי. מי שבין היתר בשלטה דייסאי, צריך גם, אתה יודע, לאכול אותה.
אוקיי.
למה הוא בשלטה דייסאי? למה הוא מינה את המאמן?
הוא לא מינה את המאמן. קודם כל נתחיל בזה...
הוא מאוד רצה את המאמן הזה.
בדיוק, אין אחד במכבי תל אביב שלא רוצה את המאמן הזה.
נו, אבל מי שקובע שם, בואו רבותיי, מי שקובע שם...
אז מה אתה רוצה להגיד, שברק יצחקי הוא פקידה?
אני לא יודע אם הוא פקידה או לא פקידה. אני רק יודע שבמועדון יש אדם אחד שמחליט ב-100%.
אוקיי.
אבל זה קורה בכל מועדון.
ואנגלידיס הוא המבצע. לבוא להגיד, הוא הביא שחקן, אין בקבוק מים שמגיע למכבי תל אביב, בקבוק מים, לא שחקן.
אני חושב שזה יעליב את ברק יצחקי, אם לא נתייחס אליו.
אז אני אומר לך עוד פעם, אבל זו מכבי תל אביב, אוקיי? מאז שמיץ' גולדהר הוא הבעלים שלה, הוא מעורב בכל דבר ועיקר.
רגע, אז בסדר, גם כל בעלים בכדורגל הישראלי מעורב בכל דבר.
נכון, אז
אלונה מעורבת בבאר שבע.
אז אני לא מאשים את המנהל המקצועי.
וינקה לשחר מעורב במכבי חיפה, וכל אחד, זה אותו דבר.
רגע, אומן אברמוביץ' חושב שהוא אמר לגרנט מי מגיע ומי לא מגיע.
כן.
אתה יודע, זה קורה בכל מקום, אבל עדיין, יש עדיין סמכויות מקצועיות וניהוליות, גם במכבי תל אביב, זה שרון תמם, אין מה לעשות, היא לא מרטין בן, והיא לא בן מנפורד, מה לעשות?
אבל היא לא סמכות מקצועית, היא סמכות מקצועית לוגיסטית.
אבל בסדר, הכל ביחד...
היא לא קוראת דוחות סקאוטים.
הכל ביחד יצר מצב שמכבי תל אביב אין לה בעיה של כסף, יש לה בעיה של ניהול.
נכון.
אז זה המצב הכי קשה.
נכון.
זה המצב הכי קשה, כי תמיד מכבי היה לה את הכסף. הפעם יש לה את הכסף, אין לה את הניהול.
נכון.
ואם מכבי תל אביב לא תתעורר, ומהר להתעורר,
נכון.
אז היא נמצאת בבעיה, כי מכבי חיפה תופס מן הפער מדי שנה.
על הכיף, צמצי המון תודה.
ביי.
בריאות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, אז כמובן שנתחיל מהמשחק המרכזי הערב בין מכבי חיפה להפועל באר שבע. מכבי חיפה מארחת את המשחק הזה, בוא ניתן את היחסים. ניצחון ביתי של מכבי חיפה 1.65, תיקו 3.25, וניצחון חוץ של באר שבע, יחשב לסוג של הפתעה לדעתי 3.80. בוא ניתן את הנתונים מבחינת הטבלה. ניצחון של מכבי חיפה יקנה לה 6 נקודות הפרש ממכבי תל אביב ו7 נקודות מבאר שבע, בהחלט פער משמעותי בעיצומה של העונה. ובינתן כל הנתונים האלה, קוף הימור שלך?
מכבי חיפה, רק אני מקווה זה יהיה 3-2 או 4-3, אתה יודע, שיהיה קצת ריגושים.
שיהיה מעניין.
תקוות כן. שווא.
אבל לליגה זה לא טוב דרך אגב.
למה?
מה הוא אחרי לליגה?
אנחנו רוצים מעניין.
אני צופה במשחק, רוצה שיהיה לי קצת מעניין. מה אתה רוצה מני עם הליגה? מה אני מעניין לליגה?
הבנתי, ממך לא תבוא לישוע. צביקה, אחד. טוב, אז אני הולך פה על תיקו.
למה שארסנל מובילה לעשיתי בשבע נקודות, אז בסדר, זה טוב לליגה?
למה? כי ארסנל לא זכתה באליפות כבר 20 שנה, ומכבי חיפה תייצר פה שושלת, ואנחנו נגד זה.
אז עשיתי נאבקת בזה, גם שבאר שבע תאבק.
אוקיי. באר שבע וסיטי בנשימה אחת. עשינו את שלנו, מה שנקרא.
אז אני אומר, זה שלנו. אתה יודע, זה באמת קטרילת כשלנו.
נכון.
אין פה כדורגל.
אבל אני לא משווה. אני אומר עוד פעם, גם באנגליה, אם סיטי הייתה כל עונה, זוכה באליפות, אז פחות טוב לכדורגל האנגלי, ככה אני חושב.
שהאנגלים ידאגו לשלהם.
אוקיי, אבל אתה לא דואג לשלנו. ליגה צרפתית, לנס מול פריס סן ז'רמן, עוד קבוצה שכבר מייצרת שושלת, אוי פריס סן ז'רמן, משחק עונה. משחק עונה, נכון, מקום ראשון נגד שני, ניצחון של לנס, יציינו את הבר ל4 נקודות, נזכר שפריס סן ז'רמן עדיין בפער בטוח.
אבל משחקים בלי מסי ובלי ניימר שנסע קצת לברזיל.
יש לה אחותו עוד פעם יום הולדת, מה עכשיו היא במסיבת אירוסים?
לא, 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 יפי ניו איר.
הסמיכות, הסמיכות של
יום הולדת. סמיכות לשנה החדשה ולקרנבל.
היית כרוחק?
יש לה 10 יום הולדת בשנה לפחות.
תהיה בריאה, בוא נעמד.
יפי ניו איר, מה אתם רוצים?
כל די זה ניו איר אצלה. אוקיי, ניצחון ביתי של לנס 3.30, תיקו 3.50, וניצחון חוץ של פריס סן ז'רמן 1.70. צביקה, אימור שלך.
אחד.
אחד. או, אהבתי. יופי של אימור. יופי, יופי.
ואתה?
בצרפת אתם כן דואגים. לא תהיה שושלת, אה?
לא.
פתאום זה כן מעניין אתכם.
לא, בלי מסי ובלי נאמר.
אני הולך פה על תוצאה תיקו.
על תיקו.
כן, כן. איקס לכל אורך הדרך.
אתה גם דואג לליגה.
בוודאי. דואג לשוויוניות. סוציאליסט בתחפושת. וכדורסל, הפועל חולון מול הפועל באר שבע. הפועל חולון במקום הרביעי מול באר שבע במקום השביעי. אני חושב שההפרש הוא קצת גדול יותר ממקום רביעי ממקום שביעי. חולון קבוצה איכותית ועמוקה יותר. אם צריך לזכור של באר שבע יש שני ניצחונות רצופים, גם על ירושלים וגם על נס ציונה, שם המשחק פה הפרש. אם הפועל חולון מצחת בדיוק ב5 נקודות הפרש, פי 9 100 לא מתחת 1.80, מראש אני אומר שאני חושב שחולון תנצח מעל ל5 נקודות הפרש. צביקה,
גם?
אני הולך על באר שבע על פחות מ5.
מעניין, אז אף אחד לא הולך פה על 5 נקודות הפרש, טוב? למה דווקא אתה הולך על באר שבע? מה, כי הם נראים טוב קצת בתקופה האחרונה?
אני ראיתי מה הם עשו בירושלים.
רגע, חולון בלי גרין, נכון?
חולון בלי גרין, אבל היום...
אז גרין משמעותי, אוקיי, זה חתיכת נתון.
אבל מתחיל לשחק היום האריס, אני לא ראיתי אותו.
בסדר, אני לא יודע איך האריס מגיע, אבל גרין הוא חתיכת עבודה, עבדה להפועל חולון.
איני יודע מי האיש.
חתיכת שחקן. איך לא הצליחו להשאיר אותו דרך אגב?
אני לא אומר עוד פעם, איני יודע, אבל...
אומרים שבודוש נוסיל מה לא פשטיים.
יפה. אז שוב, אני חושב שבאר שבע בסוג של מומנטום. יהיה ב... אני אומר, תנצח, אבל יהיה קרב לבאזר.
100%, תודה חברים.
ביי.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
חזרנו. אופיר כבר על הקו? תרם. טוב, ראיתי אתמול את ביתר ירושלים מנצחת את נס ציונה 3-2, באמת היה משחק שעשה טוב לליגה. מבחינה התקפית, גם חצי שני נס ציונה הוסיפה עוד שער. יש שם שחקן צביקה, אתה יודע, שבאמת מדהים אותי איך הוא משתלב גם בנס ציונה, גם בליגה, יוני סטויאנוב,
כן.
מנס ציונה, ילד צעיר, כולה. שהוא גם חולה סוכרת נעורים.
כל הסקאוטים איבדו אותו.
לא, למה? ילחו אותו, הוא גדל בהרצליה.
גדל בהרצליה ונתנו אותו, זה, אבל אף אחד לא חשב שהוא יהיה בליגה הראשונה יציג את התצוגות שהוא מציג.
אני חושב שעשה בחירה טובה שהוא הלך לנס ציונה ולא לקבוצה אחרת, כי הוא מתבטא שם.
נכון.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
נמשיך דרך לדבר על יוני סטויאנוב, אבל בוא נדבר על ביתר. 3-2 חגיגה לנס ציונה, אבל ביתר ספגה הכי הרבה שערים בליגה, 34 שערים, אנחנו בסך הכל אחרי מחזור 16.
אם אנחנו גם מדברים על זה, אז עצם זה שביתר ירושלים, מה שמחזיק אותה התקפה, בדרבי, במחזור הבא, אמנם יש לה גביע בשלישי, אבל אם נתייחס לדרבי, אז אין לה את ניקולסקו, וזה משנה את כל מערך התקפה, כי הם באמת תלויים אחד בשני, כל השלישייה הזאת. אנחנו יודעים ששוע אין לו, יש לו חוץ מפנדל, אין לו שערים, ואם ביתר תמשיך לספוג שניים, שלושה שערים כל משחק, אז היא לא תנצח את הדרבי הזה, במקרה הטוב. ואני מניח שיוסי אבוקסיס יכין קבוצה קצת אחרת.
לא, אני לא יודע אם ירושלים יכולה, כפי שנראה בתקופה האחרונה, להבקיע שלושה שערים או אפילו שניים, אבל אתה יודע, זה שנגיע לזה.
אבל היא פחות סופגת, היא סופגת פחות מביתר ירושלים.
כן.
אז גם בהפועל ירושלים מישהו חסרים זה פאצ'ו הבלם ונדב נידה מקשר.
אני גם בטוח שבאמת זיו אריה התכונן אחרת להתקפה של ירושלים, שהיא מהפוריות בליגה הרבה יותר טוב מאשר נס ציונה, אתה יודע, צריך לדעת להתכונן למשחק שלהם. אין את ניקולסקו, זה נכון, אבל יש שם מספיק.
אבל אני אגיד לך משהו.
מול אותה התקפה בלי ניקולסקו הוא הצליח להגביל את ביתר, אבל זה לא אותה קבוצה בסיבוב הראשון. שוב, גם כמו שאמרתי, גם לזיו אריה יחסרו שני שחקנים מאוד משמעותיים בקישור האחורי ובהגנה, זה בצ'ו הבלם ונדב נידם, אז זאת אומרת, זה יהיה שתי הקבוצות יהיו עם חיסורים, אבל ביתר ירושלים קודם כל יש לה גביע בשלישי הפועל עירונית טבריה, משחק לא קל, אני מניח שיוסי אבוקסיס יצטרך לשתף גם חלק מהמחליפים במשחק הזה, ולראות מי
באמת יוכל לעזור. אני לא מזלזל בטבריה, עם הוליכת הליגה השנייה, ויש שם הרבה שחקנים שרוצים להכריח שהם ראויים גם לראשונה, על אף שהם יודעים זה לא יקרה. אני לא מזלזל במשחק.
המשחק איפה?
בטדי.
בטדי. אבל לא יהיה הרבה קהל בטדי, וזה לא ביתיות יותר מדי גדולה. זה משחק, שוב, שבריה תבוא בשיא המוטיבציה לנסות להיות סינדרלה. ביתר תעלה עם רוב הרכב שלה, ואני מניח שוב שהבוקסיס גם ייתן לחלק יחליף לפחות חצי הרכב, ייתן לשחקנים אחרים לשחק. והוא רוצה לעבור את המשחק הזה. ניקולסקו אתמול ביקש, אם ב3-1 במחצית, הוא שאל אם הקבוצה תוביל בהפרש של 2-3 שערים לקראת הסיום, אם הוא יוכל לקבל צהוב שני ואדום, ואז לא להיעדר מהדרבי, אלא להיעדר נגד טבריה, והבוקסיס לא יישאר לו. אמרנו שהמשחק גביע יותר חשוב לו.
אני רוצה לחזור לנושא של ההגנה. ביתר משחקת את המשחק הקלאסי של יוסי, 11 איש מאחורי הכדור, ויוצאים לפאסבריק. כי באמת בעיקר אספריה הוא פחות טוב בהתקפה צפופה יותר טוב בפאסבריק במעברים, אבל גם כשהם עמדו ב3-1 10 אנשים בהגנה הם קיבלו גול, ואני לא יודע, ובזה יוסי מומחה ללמד ולשפר. אז עכשיו אני לא יודע איך זיו אריה, שהוא לא פרייר בטקטיקה, אם הוא יימשך, כי אתה תמיד צריך להשאיר שחקן או שניים מאחורה, נגד ההתקפות המתפרצות האלה של ביתר, ועכשיו, כמו שהוא אומר, ניקולסקו לא ישחק, אז זה פחות. זאת אומרת, הכל ילך לכיוון המבטיח, של אספריה.
שחקן המבטיח בחומק.
זה שוע.
שוע, הוא כן. מבשל את השערים, הוא מהיר מאוד, עושה עבודה טובה.
מוסר, אסיסטים
כן,
מדהימים.
צריך, הוא חייב לנטריד את שוע, לא כל שחקן שם יכול לייצר לבד, נכון, אופיר?
נכון, אבל לגבי מה שצביקה אמר קודם, אני חושב שבוקסיס הבין שזה כבר לא יבוא מהסגל הזה, צביקה. העובדה שביתר מחפשת שוער, בלם ומגן, היא מבינה שגם שאתה, כמו שאמרת, גם שעומדים מאחורה, מגיעים נגדה למצבים. גם,
שלמה שרף אמר פה, ואני סומך על הדעות של שלמה שרף בכדורגל במיליון אחוז, שלמה שרף אמר שהם צריכים שני בלמים. במקום שוער, שני בלמים.
שוב, אתה יודע, זה עניין של גם מה יש בשוק.
נכון,
יכול להיות בסוף
נכון.
שלא, כרגע,
יכול להיות שלא יהיה
שוער
כלום.
בלם ומגן, יכול להיות שוב, שיבוא קשר בסוף, ואז דגני יישאר בהגנה, או שיבוא בלם, ואז דגני יוצאת לקישור. לא, בטל, זה לא סוד, 34 שערים ב-16 משחקים, זה מטורף, זה באמת, זה ממוצע ספיגה של קבוצה שיורדת ליגה, צביקה.
כן, אבל ההתקפה שלה,
זהו, ההתקפה שלה יוצאת דופן.
מחפה על זה.
אבל שוב, התקפה גם יכולה להתעקע, צביקה. יכולים להיות ימים, אחד מהם, כמו שאני קולס כחסר, חס וחלילה, ביתר נפצע לה אחד מהשלישייה, יכולה להיראות אחרת לגמרי בהתקפה?
למה נפצע? ראית אתמול את מכבי נגד קאש, תאמין, התקיפו, הגיעו מטר מהשאר והחמיצו.
כן.
גם זה יכול לקרות.
נכון, נכון, ושוב, הכמויות ספיגה האלה, אנחנו רואים גם שהבוקסיס כמה שביתר מנצחת, הוא לא נהנה, הוא נראה סובל. הוא נראה סובל, ואומנם הקבוצה מגרדת נקודות, מנצחת, אבל שוב, היא ירדה למחתית ב3-1, טדי, יקד, היא רק צריכה לתת עוד 10 דקות רבע שעה של התלהבות, והיא גומרת את המשחק, והיא עולה, והיא לא במשחק, ואתה רואה, זה היה נראה כאילו פתאום נס ציונה, הקבוצה הבחירה מבין השתיים, שזה לא צריך לקרות.
מתי מגיע הרכש?
אני לא יכול להגיד מתי מגיע רכש. אגב, היום גם בביתר עומדים ביום יום יום כמו לוותר סופית על ז'וסואה מחיאס, אלא אם הוא ייצור קשר.
הגיע הזמן, נראה לי שהוא כבר ויתר עליהם.
למה? הוא כבר אמר שיש לו דרכון.
הוא לא מגיב
בכלל
להודעה. הוא
כבר אמר שיש לו דרכון, שהוא כבר בדרך, לא?
אתמול היה ליל על סילבסטר, בטח הוא חגג, אז הוא כנראה עדיין לא, הוא באנגובר, עוד לא התעורר.
הבנתי.
אז אני מניח שכבר די, ישלחו לו מכתב, בטח חששו כל הזמן משלוח לו את המכתב, התרת חוזה שהוא התווה בפיפה, אני חושב שעכשיו, כבר שהוא כבר לא עונה להודעות, אז אם לא יקרה משהו מיוחד ביום יומיים הקרובים, אז
אינם שיפוע עליו. עוד פעם יום יומיים, בוא נה, יום יומיים, חכים לו כבר 4 חודש.
לא, הם רוצים לראות אם הוא יגיב למכתב הזה, למכתב, ואם לא, מחכים לו עד מחר, ואם לא, אז...
לא, הם צריכים להיות מחוסים מפני תביעה.
פעם קודמת.
זה נכון, כי אתה יודע...
אבל צביקה, יש נסע ולא חזר.
אבל בפיפה, אתה יודע, הם הולכים לטובת השחקנים פתאום, בלי לשאול ובלי זה.
זה לא יכול להחזיק בכל הערכאות ששחקן לא בא למקום העבודה שלו, אתה מבין?
אני
מסכים איתך.
אתה הבין, אין, זה לא שזרקו אותו, עשו לו תרגילים, לא שילמו לו, הוא לא בא.
אני מסכים.
תגיד, בוא נעבור להפועל תל אביב, 1-1 עם נתניה, משחק חלש של שתי הקבוצות.
הפועל תל אביב, 4 משחקי ליגה ללא ניצחון, הפסד בגביע באמצע, באמת לא מצליחה לייצר ניצחונות. אנחנו רואים שדראפיץ' עושה כל משחק, שינויים, מנסה, הוא לא מוצא עדיין, עם הסגל הזה הוא כבר די הרים ידיים, הוא חכה לרכש. אז יש את בנג'מין טיידי שאמור לנחות את הלילה.
מי זה בנג'מין טיידי? זה הניגרי?
הניגרי, כן. כן. הפועל צריכה...
מי ראה אותו? מי ראה אותו לפני שהוא בא לפה?
הוא בא, במחשב.
דראפיץ' ועומר בוקסנבו, הם ראו אותו בווידאו.
באיזה ליגה?
בווידאו?
בליגה הגיאורגית.
רגע.
הם ראו בדינמו באטו, מדווקא זה מועדון עם הרבה קהל.
הם ראו אותו בווידאו במסגרת נטפליקס, כי אני רואה הרבה שחקנים וקבוצות בנטפליקס, בונה, כל שחקן נראה.
לא, לא, אני מניח שהם עשו, הם עשו עבודה טובה, אני, יצא לי קצת לראות אותו, נראה לי שיכול להיות שפועל תל אביב דווקא פגע עם השחקן הזה, אבל שוב, דראפיץ' רוצה גם, אנחנו ראינו אתמול, תקשיבו, עם כל הכבוד, אנטואן קונטה, אפשר היה לראות בגול, השריר החשק של אנטואן קונטה, זה משהו שאתה יכול, היא צריכה לחתוך את הדבר, יש לה גם אפשרות לחתוך בינואר.
אמרו להם לא להביא, אמרו להם לא להביא.
אבל סליחה, בשבוע שעבר אמרנו את זה, ופתאום במסיבת העיתונאים לפני המשחק, דראפיץ' הגן אליו.
כן, אני חושב שזה פגע בדראפיץ', שהוא בא ואומר, בן אדם נדיר. כן. קונטה ראית בגול, הוא מטייל שם ליד, הרי קונטה הוא הכי אטלט והכי זריז בליגה הזאת. אבל שהוא לא רוצה, אז אתה רואה צביקה, הוא שולח את הרגל בכאילו. אני שם, אני באזור.
אגב, לפני שהביאו אותו, אז הפועל אמרו שהם שאלו מישהו בביתר ירושלים, שאמר להם זה. אלי יוחנה אמר, איתי לא דיברו. אז עם מי דיברו בביתר ירושלים?
חלק מהשחקנים בהפועל תל אביב שיחקו בביתר ירושלים. תראה, שוב, יש שני קונטה, כטיפוס, כבן אדם, הוא לא מפריע באימון, הוא בחור שקט, הכל וזה. הוא פשוט...
אבל הוא משחק כמו שהוא עושה טובה.
צביקה, לא כל כך מעניין אותו כדורגל. באמת, הוא רוצה לקבל את הכסף, הוא מזלזל בליגה הזאת בכדורגל.
וממה הוא יחיה?
זה כבר בעיה שלו, יש הרבה דברים בחיים שלו
שאנחנו יש לנו סימני שאלה לגבי. יש לו איזה מקצוע אחר,
פרמדיק,
מהנדס טילים.
אבל אתה יודע, לפעמים על טיפשות משלמים בחיים, מתעוררים בגיל 33-4, מבינים שהלכה קריירה שיכולת לעשות הרבה כסף, ואז אתה הולך לחפש איזה עבודה, יחפש איזה עבודה פיזית באיזה נמל. אז זה אנדואן קונטה, הוא לא מעריך את מה שיש לו ברגליים.
אתה רואה אותו עובד פיזית בנמל?
לא, הוא סיפר פעם שהוא עבד כילד באיזה נמל, זה גרם לו לעשות להשקיע בכדורגל.
הבנתי.
אז הוא יכול שהוא יחזור לשם בעתיד בקטב
הזה. הוא לא חוזר לשום נמל, אל תדאג, יש לו, הוא יכול לעקוץ עוד הרבה קבוצות. אופיר, המון תודה.
תודה לכם.
הרלי וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
אהלן, הרלי.
מכבי תל אביב הרשימה מאוד ביום חמישי, ניצחון 80-72 על אפס הנדולו, אלופת אירופה. תשמע, הרבע האחרון, מהלך של 22-2 מתוך 23-7, אני יודע מה, אבל באמת היה מדהים, היה מדהים, מדהים באיכותו, בקצב ובביצוע, זה היה כמו הוצאה להורג. הם לא ידעו מה לעשות, כל המיצ'יצ'ים, שפו, אבל למה תמיד צריך לבוא ברבע השלישי? למה אפשר לשמור גם ברבע השני?
שאלה טובה. טוב, קודם כל, זה בשלב מסוים, זה היה משחק מאוד מתסכל מבחינת מכבי תל אביב, שפתחה מצוין.
אני רוצה גם, רגע, אני רוצה, שכחתי פשוט שצביקה התייחס לקטע של הסוויצ'ים, של הגנת ה... חילופים, צביקה, אנחנו כל מיני רואים שזה לא עובד, כל משחק אנחנו רואים שזה לא עובד.
עד הרבע הרביעי, ברבע הרביעי יבואו להגנה אחרת.
כן, אבל זה לא שיטה, אתה יודע, זאת אומרת, לעבור ברק ברבע הרביעי.
תראה, כשאתה יש חילוף, מרטין שומר על מיצ'יץ' בכל זאת, ברבע השלישי עוד מיצ'יץ' היה, הוא עובר אותו, כי מיצ'יץ' הוא אחד החודרים הטובים באירופה, ברבע הרביעי, כששמר על המישהו שהוא לא יכל לחדור, הוא זרק את הזריקות מרחוק. אגב, אני ראיתי אתמול את הנדולו כמעט מפסידים בליגה לקבוצה של שחקה נגד הפועל חיפה, משמע
גזיאנטפ.
ניצחו בסוף 2 הפרש או 4 הפרש, אבל זה היה אותו דבר.
ומיצ'י צועב שם עם אטמן, ואחד עם תזכי הזמן.
כן, כן.
וזה בדיוק הסוויץ', אפרופו סוויץ'ים, שמכבי תל אביב עשתה ברבע הרביעי, שהיא גרמה לאפס לזרוק מבחוץ ללא הכרה, אחת מ-10 ל-3, ובסך הכל אחת מ-14 מהשדה לאפס ברבע הרביעי. ומה שצריך מאוד מאוד להרשים ולעודד את מכבי תל אביב, זה העובדה, שאת שני המשחקים האחרונים, גם אלבא, גם אפס, היא ניצחה דרך ההגנה. בשני המשחקים היא ספגה 7 נקודות ברבע האחרון, כמובן שנגד אפס, למרות שזה בבית ואלבא היה בחוץ, נגד אפס זה מן הסתם הרבה יותר מרשים והרבה יותר מהדהד, ומכבי תל אביב תסיים, לא משנה מה יקרה השבוע במדריד, מכבי תל אביב תסיים את הסיבוב הראשון, את חצי הדרך במאזן חיובי, זה משהו שלא קורה כל שנה, ו... יכול גם להכניס קצת שקט למערכת וקצת רגיעה, גם לגבי המעמד של קאטה, שבכלל האווירה הכללית, שצריך מכיר את זה
טוב מאיתנו. מה עם הבאת שחקן נוסף? לא מדברים על זה?
שאלה מצוינת, כי אנחנו רואים שמכבי תל אביב לא ממש רלוונטית במה שקשור לשמות היחסית גדולים שיוצאים לשוק או מוצאים למחירה, כמו פולונרה, כמו מייק טובי.
מייק טובי לא נשאר,
בסופו של דבר הוא יישאר,
הוא לא בשוק, אבל פולונרה ככל הנראה הולך לבלגרד, אבל אתה יודע מה
קורה,
אבל אתה יודע שככה נמצא שם השחקן כבר שבועיים ששילמו עליו הרבה מאוד כסף, קמפסו, ובליגה האדריאטית הוא שחק, וביורוליג הוא לא יכול לשחק, כי כוכב האדום בלגרד, העשירה הזאת, חייבת, זה סנקציה בגלל שחייבת כסף לאיזה שחקן, לא יודע את השם שלו, איזה שחקן שהיורוליג, עכשיו גם אם יעבירו את פולונרה, לא ייתנו לו אישור לשחק ביורוליג.
ועכשיו,
אגב, הם הפסידו את וילדוזה על פציעה של חודש.
בדיוק, אז זהו, מעבר לעובדה שברור שכשאתה מביא את פקונדו קמפסו, אתה לא מביא אותו לליגה האדריאטית, הם חייבים איכשהו לסדר את זה, לנשום אותו, עכשיו הם עוד יותר חייבים, כי וילדוזה נפצע בהפסד השערורייתי לברצלונה, הפסד שערורייתי כי
כן,
הם היו אמורים לנצח, מי רוצה להצטלה שם
אבל לזכותה של היורוליג יאמר שתוך 24 שעות הם מוציאים הודעה, הייתה שגיאה של השופטים נקודה סוף, ולא נכון, מבלבלים את המוח.
נכון, השאלה היא מה עושים עם זה להבא או לעתיד, אני יודע,
אין מה לעשות.
מהפכני,
אין מה לעשות.
מה אתה עושה במצב כזה שבאמת שריקה שלא נכונה שמכריעה המשחק, האם...
אי אפשר לעשות משחק, לא. עדיין בחוקת הכדורסל יש מצב ששריקה של שופט גם אם היא שגויה, היא השריקה המקובלת. אז היום יש ור, על זה לא הלכו בכלל עבר, כי אף אחד לא ראה, אף אחד לא דרש, אף אחד לא חשב, אף אחד לא זה, במקרה כמעט הולכים על ור על דברים יותר שטותיים.
אז אחרי הבר ואחרי המוניטור יום אחד גם זה יקרה.
אני לא יודע גם אם איבנוביץ' בכלל, אם היה לו עוד צ'אלנג' או לא היה, או הוא בכלל דיבר על זה, כי אף אחד לא ראה את זה. אני ראיתי את המשחק בחי, כלומר, ורק אחרי זה עלו על זה כולם.
נכון. אז אם אנחנו באמת חוזרים לאפרופו הכוכב האדום וכל המהלכים שהיא עושה, אז קודם כל וילדוסה יהיה עכשיו חודש בחוץ, שזה מאוד מאוד משמעותי.
ברור.
ולכן היא חייבת את קמפסו. ואם אנחנו מתחבים חזרה למכבי תל אביב, אז כאילו מתחילה עכשיו לצוץ השאלה, רגע, אם זה עובד טוב, אז למה בכלל להביא מישהו? אז קטש בצורה מאוד ברורה אמר, אנחנו חייבים עוד שחקן בעמדות הפנים. השאלה באיזה רמה, לא יודע כמה כסף מכבי תל אביב מוכנה להשקיע בשביל הדבר הזה. זאת כנראה שאלת המפתח, כי יכול להיות שהם יביאו איזשהו שחקן שלא יכול לשדרג אותם, אלא רק לתת, אתה יודע, עוד איזה עומק של עוד שחקן 8, 9, 10, בשביל לתת לשחקן כזה או אחר דקות מנוחה, ואני אומר דקות מנוחה אני מתכוון ביורוליג, כי אני מניח שגם אם יגיע עכשיו מישהו לא ימהרו לרשום אותו לליגה, כדי לא לבדד את המשחק.
כן, קודם כל ללמוד אותו ולראות אותו. תגיד לי עכשיו, אם זה כבר זה, מה קורה בהפועל תל אביב אחרי החגיגה של אתמול?
כן, חגיגה, חגיגה זה הגדרה יפה. תראה, זה משהו שבאוויר, אנחנו גם בשידורים בספורט אחת של היורוקאפ, אנחנו מדברים על זה לפני השידורים ותוך כדי השידורים ואחריהם, משהו שמשתובב באוויר.
בשבוע הבא חוזרים ליורוקאפ.
כן, סיפור ג'קובן בראון.
בעייתי.
בעייתי מאוד, ואולי גם מסביר למה ג'קובן בראון היום בהפועל תל אביב ולא בקבוצה מהטופ לבל. למרות היכולות המקצועיות המדהימות שלו, מה?
אבל היכולות המקצועיות האלה, כבר חודש וחצי הוא לא נותן גם יכולות מקצועיות.
נכון, אז בדיוק, והשאלה מה מוביל למה? כי הוא לא הסתיר את זה שהוא לא אהב את המהלך של הבאת אונואקו, ובעיקר את שחרורו של קריס אורטון.
אוקיי, נגמר, עבר.
אבל די, עכשיו ג'קובן בראון ב-33 בחודש הבא, זאת עונה קריטית להמשיך הקריירה שלו בעיניי, כי אם הוא מוביל את הפועל לאיזה הישג יפה באירופה, זה יכול לסדר אותו כלכלית לעוד שנתיים, שלוש, ואם לא, אז אני לא יודע.
אם עד היום הוא לא הגיע ליורוליג, הוא כבר לא יגיע בגיל 30.
לא, אני לא מדבר אפילו על יורוליג, אלא להישאר ברמה שנמצא בה היום, כי אם הפועל תל אביב בסופו של דבר תיקשה לשנה, אז יכול להיות שג'קובן בראון יהפוך לסחורה לא מבוקשת גם ברמות האלה. ובלי קשר לחוזה הבא שלו, אתה באת לפה בשביל להנהיג את הקבוצה וכולם מדברים, כולל החברים של הקבוצה, דואגים להבהיר את זה בכל זמן, ג'קובן הוא המנהיג שלנו, והוא כבר חודש וחצי לא בעניינים, ואתמול זה השיא של השיאים, כי פה אתה יכול להגיד, לא, הוא באמת היה פצוע, והוא באמת היה חולה, והוא באמת היה זה, וכששחקן מסרב להיכנס, כשהמאמן קורא לו, קרה לך? בעבור?
לא חושב, אני אגיד לך, זה לא בגלל שאני מאמן חזק או מאמן חלש, אני רואה עשרות משחקים, כששחקן, מאמן קורא לו לשחק, מה שחקן רוצה לשחק, אני לא... זה לא בגלל שצריך לפחד מהמאמן או משהו כזה. זה לא סביר.
אולי הוא עייף, תפיקה.
עוד פעם עייף.
כן, הוא לא ילד.
זה ענייני, בסוף זה ענייני אגו. אני, ים הדר לא מדבר איתי כבר שנתיים או שלוש, בגלל שפרסמתי את זה שבמשחק הראשון שלו בנבחרת...
נכון, אבל זה היה נכון.
קטש קרא לו להיכנס בפעם הראשונה בגרביצה, והוא סירב.
אבל זה היה נכון.
כן, ברור, אני ראיתי את זה
במו עיניי. כל אנשי הכדורסל ראו, זה מה? כתבת דבר שקר?
היינו במשחק אז.
כתבת דבר שקר? אני ישבתי
מול המשחק בארץ, נכון?
כן, פה,
בדרייבין,
כולם ראו, מה? אי אפשר להחביא את זה.
נכון, אז גם את הסיפור עם ג'קובן אי אפשר להחביא, ולא את מה שקרה שאני רואה מכהן וכל זה, והפועל תל אביב, אני חושב שדני פרנקו צריך לתת פה אמירה, גם לגבי השחקנים האחרים, כי אם יעברו על דבר כזה לסדר היום, למרות שזה ג'קובן והמנהיג ובלה בלה בלה, זה יכול להתחיל לחרסם שם בכל הקבוצה.
תשמע, זו קבוצה עם שישה זרים.
צריך להינתן פה אמירה.
זו קבוצה עם שישה זרים, ושחקנים ישראלים שהם חלק הומוגני מהקבוצה, הם לא נראה פוסטר. כל אחד שם הכוכב עושה מכוכב, כן? אם ימשיכו לתת לג'קובן לעשות מה הוא רוצה, זה יפגע בקבוצה.
נכון, ואתה יודע, בסופו של דבר, תמיד... השאלה זה שעה של אלטרנטיבות, ולפעמים קבוצה תלויה מדי באיזשהו שחקן, אז היא מחליקה כל מיני דברים. הפועל תל אביב, למרות שכן, ג'קובן הוא המנהיג שלה, והוא מספר אחת והכל, הוכיחה השנה שהיא יכולה לשחק טוב גם בלעדה, ולנצח משחקים עם מנפורד ועם מקריי.
אבל, אראלי, ג'קובן הוא שחקן חשוב, הוא כבר חודש וחצי
לא תורם שום דבר מקצועי. ברור, אני לא אומר שצריך לחתוך אותו, אבל אני אומר שלא צריך לתת לו להתנהג ככה.
או שהוא חוזר להיות ג'קובן המקצועי, השחקן, או שילך הביתה ויהיו אחר. כי בלי רכז ברמה סבירה או ברמה טובה, גם להפועל תל אביב יהיה קשה להסתדר. ראית? אתמול אני הסתכלתי על המשחק שלו, על הדקות של כדורסל. לא מדבר על הרבע השלישי, כי ברבע הרביעי, שכבר המשחק היה גמור. הוא לא עשה כלום מקצועית.
לא, הוא שחקן של 300 אלף דולר שמשחק כמו שחקן של 50 אלף דולר כרגע. אנחנו יודעים למה הוא שווה, ראינו לא מזמן מה הוא שווה ומה הוא יכול לעשות, אבל אם הוא לא עושה את זה לאורך זמן, אז מישהו צריך לקבל שם איזושהי החלטה. שוב, זה לא אומר לשחרר אותו או לחתוך אותו, אבל זה אומר כן קצת לחנך אותו.
אבל זה כל משחק, או הוא חולה, או הוא פתאום לא מתלבש, פתאום ברבע הרביעי הוא מתייצב ומשחק, זה כבר הפך להיות... עוד פעם עייף, אתה כל הזמן מגן על העייפים. הוא לא מתאמן הרבה, קופמן, אל תדאג.
לא, שום מתאמן לא מעט.
מה?
שום מתאמן לא מעט. יחסית, בוא נשמע, הוא גם לא ילד.
לא ילד, בסדר.
אני
ב-33, אני קונה את הגיל שלו עכשיו.
בסדר, אבל הוא משך וילה על עמודים. תודה.
תודה.
תודה חברים, שבוע טוב.
הרכבים של חדרה ובני ריינה לקראת המשחק שיפתח בעוד כמה דקות. רובי לבקוביץ' בשאר, סיסי, לבבידי, בושנק, מוחמד חטיב, זלקה, סטפן אלפרד, סמי בורארד, עידו לוי, פיליפ אייפול ורון אונגר. בני ריינה, ינקו, אחמד אבד, יד חוטבה, אלכסנדר נויוק, אשרף רבח, גיא חודדה, לוקס ספינדלהופר, מופלח שלטה, קנדה וריצ'ר בואטנג ושלומי אזולאי. המשחק ייפתח בעוד, אמור ייפתח בעוד דקה, תכף נבדוק.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
חזרנו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. ביום חמישי הלך לעולמו פלא. קודם כל, איך אתה רואה אותו, אתה יודע, אני שומע כולם, אתה יודע, בעיקר אנשים שמעולם לא ראו אותו, והם בני 30, קובעים שהוא היה גדול מכולם, אתה יודע, בביטחון, חבל על הזמן.
אז אני שומע דברים הפוכים. אנחנו שכן ראינו אותו, לפחות אני בסוף קריירה, אתה וצביקה ראיתם יותר, אני חושב שהוא היה גדול מכולם, אבל אני חושב שמה שקורה זה דבר הפוך, זה אנשים צעירים לא מבינים.
אבל אז ראינו פחות. זאת אומרת, חיכינו לאליפות עולם, לא היה כל יום ליגה ספרדית, ליגה איטלקית, כי הוא לא שיחק שמה, ולא
לא הייתה גם ליגת אלופות.
כן, והשידורים מהליגה האמריקאית היו באים בדילי של חודש, חודשיים.
בוא נגיד ככה, בזמנו, הליגה הברזילאית הייתה ברמה של ליגה אירופית הכי בכירה שיש.
כי השחקנים לא עזבו כל כך מהר בגיל 16.
נכון, וגם כשפלא רצו שיעזוב, הרי הברזילאים השאירו אותו בחוק מדינה. נגיד ככה, אנשים שראו את פלא בברזיל, עשו לפני המונדיאל בברזיל, עשו איזה, המגזין 442 עשה איזה כתבה מאוד מאוד מקיפה, בייחוד עם עיתונאים ואוהדים ואנשי כדורגל דרום אמריקאים, שראו את כל הגדולים בעצם להחליט, כאילו לא להחליט, אבל רוב רובם של העיתונאים והפרשנים ואנשי הכדורגל שראו כדורגל משנות ה-50, אני מדבר רק אלה שראו עד עכשיו, כן, עד התקופה שלנו,
כן.
דיברו על פלק הגדול מכולם, שוב, אפשר להגיד שמרדונה...
אבל איך אפשר בדיוק לבדוק את זה, אוזי שלום?
אז יפה, אי אפשר להתראה.
שחקנים היום עושים, אתה יודע
ש... לא, אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל, השוואה בין דורית היא תמיד בעייתית.
היא לא קיימת, היא בלתי אפשרית.
אמר יפה מאוד, צייץ יפה מאוד דווקא ארלינג הולנד, וגם קילן אמבפה, שני הצעירים המובילים של תקופתנו, שכל מה שאנשים עושים היום, כל מה ששחקנים עושים היום, פלא עשה לפניהם. פלא היה הראשון.
אבל לא בכאלה הראשון... עומסים, לא בכאלה עומסים של ליגת אלופות, ליגה מקומית, נבחרות.
הפוך, 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 הפוך.
למה הפוך?
אני אגיד לך למה הפוך. כשפלא שיחק, הנעליים היו נעליים, כמו שאתה היית משחק עם נעלי גביע כדורסל, ולא נייק של 400 דולר.
המדפר, המדפר.
הדשא היה קצור כמו זה אם היה דשא, כדור הרגל עצמו היה כבד ומאור ותפור, והוא עשה את כל הדברים האלה בלי הרפואה ובלי הפיזיולוגיה ובלי כל הדברים.
אבל בשליש פעילות.
לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, זה שאתה רואה סרטים ישנים וזה נראה לך זה, ממש לא.
כמה משחקים הייתה הליגה הברזילאית בסנטוס?
כל הליגה הברזילאית בזמנו לא הייתה פחות משחקים, בית כמות המשחקים שהוא שיחק, כולל הטורים עם סנטוס, כולל נבחרת, כולל ליברטדורס, בן יבשתי, מה שאתה לא רוצה, לא שיחקו פחות, היה אבל הרבה פחות פיזיולוגיה והרבה פחות רפואה. והדבר אולי הכי חשוב, מה שפלא עבר, מבחינת תיקולים, מבחינת עבירות, מבחינת סוג הכדורגל, המגנים והבלמים היום הם שחקני כדורגל שהם לא פחות התקפיים ולא פחות טקטיים, בזמנו תזכור מה היה בארץ עם, לא משנה שמות, אתה יודע, אנחנו כולנו ראינו את הבלמים הגדולים והכסחנים של הכדורגל הישראלי, ככה היה גם בעולם. ומה שפלא עבר
לא היה אדומים, לא היה צהובים.
מה שפלא עבר בסדר, פלא פרס בנבחרת אחרי 66 כי הרגו אותו, ממש הרגו אותו במונדיאל. אבל אגב, מרדונה עבר אותו דבר אחרי 20 שנה. אם מסי או רונלדו או אמבפה או הולנד עוברים עשירית מזה, אף אחד מהם לא מגיע לחצי מהמספרים שלהם. פלא היה גדול גם בגלל כל הדברים האלה, וגם בגלל שהוא היה גם טכנית, גם טקטית, גם ווינר, גם פיזית, כל דבר. הוא היה הסופרסטאר הראשון, הוא עשה דברים שלא עשו עד אז, וכל מי שבא אחריו עומד על כתפיו. נכון שעזרה לו הטלוויזיה שנכנסה, אתה יודע, יכול להיות שאם לא הייתה נכנסת הטלוויזיה, הוא לא היה כזה אייקון כמו שזה, אבל זה חלק מהעניין. ושבאים ואומרים, אתה יודע, אפשר להשוות את מרדונה, ואפשר להשוות את מסי, ואפשר להשוות כל מיני שחקנים
אחרים. לדעתי השוואה בלתי ניתנת.
אז אני אומר, השוואה בין דורית היא בעייתית, אבל כשאתה אומר, מה זה, זה כאילו שתבוא ותגיד היום, מי זה היה ג'סי אורנס? ג'סי אורנס רץ 10-30, היום כל ילד רץ 10-30.
לתקופת השיא של פלא,
לתקופתו ג'סי אורנס היה הכי גדול, הוא עדיין אחד הגדולים, זה אותו דבר.
טוב, בוא נעבור לרונלדו. הולך לנאסר בסעודיה, הרבה מאוד כסף, 225 מיליון יורו לשלוש שנים. אני שומע שהסעודים גם רוצים להביא עוד כוכבי עבר. לשם מה קודם כל? אליפות בסעודיה זה לא בעיה בשבילם.
לא, הם לא לוקחים אליפות בסעודיה.
קודם כל, נאסר היא לא קבוצה כזאת זה, זאת אומרת, היא קבוצה שלישית וגודלה, היא רוצה לקחת...
זה רק עניין של החלטה של המלך, הוא רוצה, היא תהיה ראשונה.
זה לא מדויק. אני לא חושב, תראה, קודם כל מביאים גם כי הם רוצים לקדם את הליגה, הם רוצים לארח את המונדיאל ב-2030, הם עושים ספורט וושינג ברמה שבקטר תישאר אנקדוטה ליד מה שהם עושים. אבל וכמובן יש להם הרבה
רגע, מאוד... רגע, אבל שם זה גם מזג אוויר, ושם זה גם יצטרך להיות אליפות עולם באמצע הליגה, באמצע...
נו, אז מה?
בדצמבר ולא...
אינפנטינו היה מאוד מאוד מבסוט ממזג האוויר ומהמונדיאל באמצע הזה, הבנתי. ומדברים על הירח ביחד עם מצרים ויוון, אבל אני חושב שכאילו בבחינת כסף, יש פה כסף עצום כמובן. עכשיו, הליגה הסעודית היא ליגה הרבה יותר טובה לצורך העניין מהליגה הקטרית, ויותר טובה ממה שהייתה, או לא פחות טובה מהליגה האמריקאית עד לפני כמה שנים, ובוודאי היא יותר טובה מהליגה הסינית וכו'. כשהלכו אנשים, אתה יודע, שהלך צ'אבי בגיל 33 לקטר, אני לא זוכר שאמרו, וואה, מה הוא עושה, והבינו שבשלה הקריירה, הוא רוצה לעשות לביתו, מה שנקרא. כשהלכו בקאם וויין רוני וזדין איברהימוביץ' לליגה האמריקאית, לעשות כסף, רגע, אף אחד לא בא אליהם בתלונות.
רגע, דקה תשיעית, 1-0 למכבי בני ריינה, ואנחנו, המשחק הוא בחדרה כמובן, הפועל חדרה מארחת, תמשיך.
אני אומר, הלכו הרבה מאוד שחקנים לליגה קרלוס סבט ולליגה הסינית ואחרים, בגילים הרבה יותר צעירים מרונלדו, אנשים שעשו הרבה כסף באירופה, ועדיין, כשנשאר לך שנתיים, שלוש, שנה בקריירה, ואתה יכול להרוויח פי שלוש או פי ארבע ממה שאתה מרוויח בקבוצה גדולה, אנשים עושים את זה כל הזמן, אבל פתאום שרונלדו עושה את זה, זה נורא נורא עצוב ומבאס וכו', ואני באמת לא מצליח להבין למה מעבר לעובדה שאנשים מסתכלים על כל דבר, כמו שמסתכלים כן ביבי, לא ביבי, מסתכלים מסי או רונלדו. עזבו את מסי, עזבו את רונלדו, יכול להיות שמסי עוד שנה שנתיים משחק באינטר מיאמי של בקאם בארצות הברית, גם כדי להרוויח בשנה שנתיים האחרונות שלו יותר כסף, וזה לגיטימי לחלוטין. זה בסדר גמור. שחקנים עושים את זה. ואם רונלדו בגיל 38 עוד חודש, 38 לשחקן התקפה, זה לא זקן, זה קשיש. ואם לא רוצים אותו בקבוצות הגדולות באירופה, כי מה לעשות, די, הוא בענף היורד כבר, אז הוא עושה כסף בסעודיה, וזה בסדר, ובוא נזכיר
שמסי... לגיטימי לחלוטין, מה זה?
לא, אני שומע את זה, עצמא.
לא, אבל עצמא, סעודיה הולכת להיות, באמת, במהלך המרוץ
שלה. בדיוק, עכשיו בוא נזכור.
כמו MLS, כמו הליגה
הסינית. כל אלה שמעבירים ביקורת, האם הם היו אומרים לא להצעה כזאת?
זה הצעה של פי שלוש ופי ארבע ממה שהם מרוויחים היום, כנראה שלא. עכשיו בוא נזכור, כמו שאתה אומר רוני, סעודיה בדרך שים רגע את, את השחיתות וזכויות אדם וכל הדברים האלה בצד. סעודיה בדרך להיות MLS החדשה, סין החדשה, יפן החדשה, ומדברים על להביא את רמוס, ויש לעלילה, ליריבה של נאסר, חולמים להביא את מסי. אני לא רואה את מסי משחק בסעודיה, אבל בוא נזכור שמסי חתום כבר עם הסעודים, עם משרד התיירות הסעודי, על פרויקט 2030 שמביא גם את המונדיאל. אז מסי חתום בסעודיה עם משרד התיירות, ורונלדו חתום בסעודיה בקבוצה, ורמוס אולי יגיע, וככה זה שיש הרבה 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 כסף.
עוזי,
וכמו שצביקה אומר, אף אחד לא היה
דוחה
הצעה כזאת.
אני רוצה להגיד לך, אני קורא הרבה על מה שקורה בכלל במפרציות, אני גם קורא אותך, מה שקורה באפריקה, כל הדברים האלה. שוכחים שבאמת שהגיע הפורמולה אחת לסעודיה, בחירי הנהגים, ובוא ניקח לואיס המילטון וכל הדברים האלה, לא רצו להגיע לשם בכלל, להתחרות בגלל זכויות אדם, כל הדברים האלה.
היום הם באים.
לא רק שהם באים, שהם באו בפעם הראשונה, וראו איזה מסלול הקימו.
איזה תנאים נתנו להם.
איזה תנאים נתנו להם שם, אתה יודע.
זה בדיוק כמו שבקטר הביאו הרי אליפות עולם באתלטיקה, הביאו אליפות עולם בכדוריד, לפני שהביאו את המונדיאל וכולי, גם פורמולה אחת. מה שאתה אומר, זה בדיוק נכון, כי הכסף בסוף בסוף מניע את העולם, כולל את עולם הספורט, זה טוב, זה רע, זה עצוב אולי, אבל הכסף, והכסף שיש לסעודיה, ובוא לא נשכח שסעודיה זה מדינה של 35 מיליון אנשים, זה לא 300 אלף קטרים.
אבל תיקח את זה אחרת, הם 25% משוק האנרגיה העולמי.
לא, לא, אז אני אומר, וסעודיה היא גם מעצמת כדורגל אסיאתית, היא עולה לכל מונדיאל, היא לוקחת, זה לא הקטרים שזה באמת היה מבייש. ובסוף, כמו שאתה אומר, יש פורמולה אחת, הם מביאים את אליפות אסיה בכדורגל, הם מביאים קרבות, עזוב סופרקאפ איטלקי, סופרקאפ ספרדי, הם מביאים כמה קרבות אגרוף ו-UFC מאוד גדולים, וזה בדרך להיות מונדיאל ב-2030, אנחנו אוהבים את זה, לא אוהבים את זה,
זכויות... לא שואלים אותנו.
בדיוק.
עוזי, המון תודה.
להתראות.
ביי.
אנחנו עכשיו עם סל אמרגי, אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
בסדר, קודם כל נפתח במה שנקרא בהפתעות, הליגה הספרדית חזרה לפעילות.
כן, אבל קודם רון, אם נסיים משהו קטן מאוד על רונלדו, שהחלטה שלו מאוד לגיטימית ואולי חכמה מאוד, אבל צריכים לזכור שרונלדו לפני 6 שנים אמר, שצ'אבי ביקר אותו באיזה משהו, רונלדו אמר, צ'אבי משחק בקטר. אין לו כאילו, להגיד כאילו, הוא אמר אפילו שהוא לא רואה את עצמו לשחק שם, כלומר,
אני לא רוצה להגיד שלצבע אין כסף, יש לו כסף, יש לו גם
רצה, אבל הכסף קונה הכל. החלום שלו, כמו שראינו החודש, הוא חיפש גם ציפה את הצלצול של ריאל, החלום שלו זה לסיים את הקריירה שלו בריאל מדריד בגיל 40.
אני רק רוצה להגיד לך, אתה יודע, אצלכם
יש חלום ויש מציאות,
מה שנקרא פרולה פרולה, נכון? אז עזוב אותך, נו, זה מילים. ברגע שדבורה מהבנק אומרת יופי, זה מה שמנהל את חיינו. בוא נדבר על ברצלונה שאיבדה נקודות לאספניול בדרבי של קטלוניה, באחד ממשחקי הדרבי. יש גם את ג'ירונה שם, ואהבתי את מה שעשה המאמן, שבאמת אמר להם אין חופשה בסילבסטר, הולכים להתאמן, כי באמת הם נראו רע.
קודם כל, צ'אבי אמר בצדק שהם הפסידו את המשחק, כאילו, זה הפסד, הפסד, טקו זה ממש כמו הפסד, אבל נכון שכל האנשים דיברו על השופט, מתאו לאו, שזה השופט המפורסם של ארגנטינה, הולנד, שם 18 כרטיסים, היום רק, אתמול רק 15 צהובים משני אדומות, למה שמדהים מה שהוא עשה, אבל אין ספק שברסה אחרי הגול הראשון הוא קצת לא הלכה לשני, ואספניול בצדק, הגנה, הפקיע את השאר כמו שצריך, וכן, זה מידע אחרי שריאל ניצחה יום לפני את ביידוליד, כפי שניצחה שנה שעברה הרבה משחקים, כלומר, הצלות מדהימות של שורר הכי טוב בעולם, קורטואה, ובנזמה שלאט לאט חוזר, היה אתמול חזר ושני שערים, וכן, עכשיו שני קבוצות באותו אותם נקודות, למשחק הבא מאוד חשוב לברסה וגם לליגה, שזה ברסה אתלטיקו מדריד ביום ראשון.
אני אגיד לך משהו, בנזמה, נכון, הוא לא שיחק בצרפת, אבל המנוחה נתנה לו זמן להתאושש מהפציעה, והוא בטרי, לעומת אחרים שבאים קצת, אתה יודע, עם אומס אחרי אליפות עולם.
קודם כל בנזמה יש לו, קודם כל בנזמה בריאל מדריד הוא המלך.
נכון.
ובשרפת בנזמה הוא עורך, הוא עורך אפילו לא
רצוי. לא, אבל הוא היה פצוע, והיה איתו זה...
לא, הוא היה יכול להגיע לשמינית הגמר.
לא, אני לא מדבר על שמינית הגמר, כשהתחילה בסוף, בשני המשחקים האחרונים, הוא היה פצוע, נתן לו זמן להתאושש.
לא, אבל אם היה אנצ'לוטי, הוא היה משאיר אותו, כלומר, היה מנסה להשאיר אותו, היה יחסים טובים, אין... לא פלא שבנזמה עזב את הנבחרת צרפת, ובריאל הוא מרגיש ממש, מרגיש הכוכב הגדול.
מלך.
הוא מלך, ולאט לאט, וריאל מדריד צריכה אותו מאוד מאוד, גם השערים שלו.
אבל היא עדיין צריכה למצוא לו איזה מחליף, שיהיה לו מחליף לפציעות שלו, לעיפות שלו, היא צריכה בחלוץ מחליף.
זה נכון, ועדיין כן, זה יהיה, אתה רואה את הטבלה, אתה רואה את ברסה וריאל מקום ראשון ושני, כאילו ביחד הנקודות, אין ספק שהשנה, השנה, כמעט כמו שנה, אבל השנה אין ספק, מההתחלה לא היה ספק ש...
כן, אתלטיקו לא טובה השנה.
לא טובה למרות שאתה יודע, הרבה שחקנים הגיעו למקום מאוד גבוה במונדיאל, ויש הרבה ביקורת על סימאונה שלא מצליח עם ג'ו פלס וכל זה. בוא נראה, אם יום ראשון...
רוצים שהוא ילך, כי קראתי באיזשהו מקום שהנהלה מוכנה לממן את כל חוזהו עד 2024, רק שילך עכשיו והוא לא מוכן, למה?
לא, קודם כל הוא המאמן שמרוויח הכי הרבה כסף בספרד, באיפר, אולי אחד מאירופה גם, יותר מגוארדיולה. הוא, כמו שאמרתי הרבה פעמים, הוא לא מאמן שאחרי הפסדים הנהלת בפטר אותו, אלא מתי שהוא יחליט הוא עוזב, נקודה.
כן.
והבעיה שהשנה יש לו הרבה ביקורת, גם בגלל תמיד הסגנון, אבל בעיקר על האימות הזה עם ג'או פליקס, כנראה ג'או פליקס לא יישאר, אם סימאונה נשאר. הכל תלוי בסימאונה, מה שבטוח שלואיס אנריקה יהיה המחליף שלו באתלטיקו. השאלה מתי, כמובן.
כן. על הכיפק. המון תודה, אסל.
טוב, ביי ביי.
אז ריינה ביתרון 1-0, אנחנו בדקה 16 שער של שלומי אזולאי, חדרה חלשה מאוד, התפרסמו ההרכבים, אני אתן בהתחלה את באר שבע במערך 4-3-3, גלאזר, יחזקאל, אבו עביד, ויטור ולופז, אליאס, שמיר וגורדנה, ולמעלה מיכה, אנסה וסולימנוב. מכבי חיפה ניתן אחרי האייטם הבא.
רגע, רק תוצאות כדורסל בינתיים.
27-15 על מכבי תל אביב אילת.
סוף רבע ראשון, נס ציונה 26, גליל 21.
יפה. אנחנו עכשיו עם אורן אהרוני, מאמן בני הרצליה. אהלן אורן.
אהלן.
ערב טוב חברים.
אתמול הבסתם את הפועל תל אביב 110-82. רבע ראשון באמת מדהים.
ואחרון
מדהים, באמצע קצת אפשרתם להם לחזור, כי לפי הראשון זה היה צריך לגמר 50.
כן, קודם כל זה היה משחק מאוד מאוד חשוב לנו, לתפוס את הכרטיס האחרון לרבע גמר גביה, ואני שמח מאוד שהשחקנים שלנו באמת באו נחושים מהרגע הראשון, ו... היינו עם אנרגיות ממש טובות, התחלנו את המשחק טוב, גם נכנסו לנו קליות מומנטום מאוד מאוד חשובות, שמרנו טוב, אני חושב שפחות או יותר לאורך כל המשחק, ועשינו בהחלט משחק טוב.
איך באמת, איך טרפתם אותם אתמול, כאשר לא הצלחתם לטרוף קבוצות כל העונה, אתה יודע, אתמול זה נראה היה... בתקציר, אני לא ראיתי כל המשחק, היה גם כדורגל, אבל זה נראה הקבוצה במעמד אחד על המגרש.
קודם כל, בתחילת העונה חווינו פציעות, גם של הסנטר הפותח שלנו, ואחר כך הוקר נפצע לתקופה ארוכה, שמאוד שיבשו גם את הסגל שלנו, וזיהו ככה את הקבוצה, ו... לא הצלחנו להתגבר על זה, גם שיחקנו בעוד מסגרת אירופאית ופעמיים בשבוע, ולא הצלחנו לייצב את הקבוצה, ובאמת חווינו הפסדים כואבים בבית, בנקודה לבאר שבע ובערכה להפועל חיפה, ונכנסנו למין איזה חוסר ביטחון כזה. ואני חושב שבשבועיים, שלושה שבועות האחרונים, יש לנו חבר'ה טובים ומחויבים שבאמת באים להתאמן כל יום ומנסים להתקדם ולהשתפר, ואנחנו ככה הצלחנו להתאושש מהמשברים האלה בתחילת העונה ולייצב את עצמנו. וכמו שאמרתי, אני חושב שאתמול באמת באנו מאוד מאוד נחושים, מאוד מאוד אנרגטיים, שמרנו טוב, שלטנו בריבון, שזה מפתח מאוד מאוד חשוב נגד הפועל תל אביב, בעיקר עם מונאקו ועם תומר גינת וזלמנסון, שלטנו בריבון דגנה, שזה אפשר לנו לרוץ למתפרצות, וזה בעצם מה שהפך את המשחק לכזה.
אתה יודע מה חסר לי אצלכם? קודם כל התאוששתם בצורה יוצאת מן הכלל מהמשבר שהייתם. מה שחסר לי אצלכם זה עוד ישראלי במקום שון דאוסן שלא הבאתם או שלא מתקדם או שאני לא יודע למה, כי אני חושב שגם המועדון שלכם וגם אתה זכאי וצריך ויכול ויודע להביא עוד שחקן ישראלי שיבוא לידי ביטוי חוץ מקרביץ.
קודם כל אתה צודק במאת האחוזים צביקה, זה משהו שחיכינו ופיללנו בקיץ לגל מקל שיגיע אלינו, ובסופו של דבר לצערנו, ואני חושב שלצער כל הכדורסל הישראלי גל החליט לפרוש, וזה שיבש אותנו מאוד, כי נשארנו באמת בלי עוד ישראלי במקום שון דאוסן, וזה הפך את הסגל שלנו למאוד מאוד קצר.
קצר, זה של הישראלים.
נכון, נכון, אתה צודק. עוד פעם, זה שיבש אותנו, אתה צודק במאת האחוזים, וברגע שמתחילה העונה, קשה מאוד לשים יד על ישראלי.
השוק הוא קטסטרופלי, תראה מה שהולך בהפועל ירושלים, שצריכה ישראלי במקום דוברת שנפצע, וזה הם באמת, הם לא צריכים, הם חייבים. הם חייבים, ואין.
מי שיצר את הקטסטרופה.
זה לא רק שאין צביקה, זה גם הישראלים בקבוצות, אף קבוצה לא מוותרת על הישראלים, כי זה מאוד מאוד חשוב.
כי לא רוצה להיחשף לבעיה הזאת.
נכון, נכון מאוד, וזה משהו שפגע בנו מאוד, אנחנו מודעים לזה.
אבל לא ידעת מנשים... זה יקרה אורן, אתה בסך הכל גידלת כמה שחקנים בחיים שלך, אתה הבין, היית גם מאמן נבחרת הנוער, עבדת עם נוער עשרות שנים, מישהו עשה את זה, זה לא, אתה יודע, פתאום אין. אין, זה לא יהיה יותר, ישראלים לא יהיו יותר. ישראלים יעשו דרכון.
קודם כל אני חושב
שיהיו. יהיו, קוף.
אני מקווה מאוד בשבילם שלא. שיוציאו דרכון זר.
אני חושב שיהיו, ואני חושב שזה רק באמת עניין של זמן. אני חושב שאנחנו עוד פעם, אני חושב שאם גל היה מגיע אלינו, זה היה משדרג אותנו בכמה דרגות למעלה, אבל אני חושב ש... בסופו של דבר לא הצלחנו לשים את היד על ישראלי טוב, וכמו שאתם אומרים, אתם צודקים, זה מצרך מאוד מאוד חשוב לקבוצות ישראלים, ואף קבוצה לא מבטרת על אף ישראלי, וזה חשף אותנו להיות עם רוטציה קצרה במצבת הישראלים. אנחנו כל הזמן מנסים, כל הזמן בודקים, גם בליגה לאומית, לראות אם אפשר...
עכשיו אני ארגיז את קופמן, הישראלי הכי טוב אתמול על המגרש היה האינדיאני שלך.
סנדי כהן.
נכון. לזכותו יאמר, הוא מעולם לא הגדיר את עצמו כיהודי. אני ראיינתי אותו. הוא לא אשם.
בסדר.
אתה הבין, אלה שאפשרו את הסחר מחר הזה, הם אשמים. וגם יהיו עוד כאלה.
לא.
אתה הבין, תכף יהיו. יהיו, בטח שיהיו.
עכשיו קצת יותר קשה יהיה.
בטח שיהיו. אבל בסדר, זה מה יש.
כן, אני צופק שסנדי עשה משחק יוצא מהכלל, ואני חושב שמי שחזר אלינו בגדול אתמול זה הבלגי שלנו, אנדי ון וליט, שאחרי שליש ראשון של העונה לא טוב בכלל, עשה אתמול משחק יוצא מהכלל, גם בהגנה, גם בריבאונד, גם בנקודות, 24 נקודות, ושמר על אונקו יוצא מהכלל, ואני חושב שזה היה הבונוס הכי גדול שלנו אתמול.
יפה, עכשיו אתם מחכים ביום, אתם מחזיקי הגביע, מחכים ביום שלישי להגרלות, אבל אתם בחלק התחתון, נכון? ארבע הראשונות היו סגורות עוד לפני המשחק.
אתם צחקו נגד אחת מהארבע הראשונות, מי שיצא בהגרלה.
זאת אומרת, צריך פה באמת...
מה?
לא, אני אומר, לא הכל שווה.
נכון.
פתחו את העונה לא טוב.
נכון, אם אתה מגריל את נס ציונה למרות העונה הטובה שלה, זה סיפור אחר. אם אתה מגריל את מכבי תל אביב או הפועל תל אביב, זה סיפור אחר.
או חולון.
או חולון,
כן.
או חולון, כן, אני בהחלט חושב שלמרות...
לא, חולון מקום חמישי.
לא, חולון...
חולון רביעי, כן, ירושלים חמישי.
ירושלים,
כן. ירושלים חמישי, אבל אני בהחלט חושב שמכבי תל אביב והפועל תל אביב הם... הם אפשר להגיד ברמה אחת מעל הליגה, הפועל קבוצה עמוקה ומוכשרת.
וגם את הפועל.
נכון, נכון.
אבל הוא יוסד לבר שבע.
נכון, זה גם נכון.
איך זה, מה...
ולגליל.
איך נפטר שם העניין שרצית לעזוב כי לא קיבלת מה שאתה רוצה מבחינה מקצועית? פותרים את זה? זה הולך לבוא?
קודם כל אני מקווה שכן. אני חושב שבסך הכל, כאילו בדברים שדיברנו עליהם מקודם, אני חושב שכולם מבינים אצלנו שצריכים לעשות את הדברים האלה, ואנחנו באותו קו כרגע. ואני באמת מקווה שנצליח לעשות את זה, כי השוק שחקנים מאוד מאוד קשה, מאוד.
בעצם את מי רצית להחליף?
רצינו, סנטר? בדיוק, רצינו לצרף שחקן גבוה.
קשה מאוד למצוא. דווקא הגבוה שלכם אתמול עשה עבודה טובה. לא רע, אני יודע, יש לו בעיות.
כן.
יש לו דברים שהם לא כל כך זק, להיות העונשין שלו, וכל מיני low post moves, אבל הוא עשה אתמול עבודה לא רע.
הוא עשה משחק טוב מאוד אתמול, אנחנו גם ככה עדיין מתלבטים בינינו לבין עצמנו.
אתמול כולם עשו המשחק טוב. כל מי שנכנס למגרש היה אז.
כל מטפיירה. אורן, המון תודה.
אורן, ביי.
תודה רבה, חברים. תודה, צביקה. ביי, ביי.
41-18 למכבי תל אביב, 7-12 לחצי, עדיין 1-0 לבני ריינה, היו כאן מצבים לשתי הקבוצות, גם לחדרה, גם לריינה, לשנות תוצאה.
בעטו לקורה.
כן, אבל גם חדרה, על השני כדורים, זה שבעטו לשמיים, מחמישה מטר.
אז כבר מתכונן על...
טוב, בוא נראה את ההרכב של מכבי חיפה, אז משפטי, ניקח משמאל את ההגנה, קורנו, גולדברג, סק ורז מאיר, באמצע מוחמד אבו פני ושרי, ובשפיץ למעלה, תן לי רגע לראות, מכביל לי פה את המדבקה, מה יש לי פה? אז יש לי דוד ואצילי, דווקא עכשיו ברח לי לא טוב, תכף אני אסדר את זה, נבלה לי המדבקה, תכף אני אסדר לך את זה. בכל מקרה, חיפה זה אין שינוי מ-11 שניצחו את מכבי נתניה, ובאר שבע אמרנו, שלישיית קישור חזקה, מיכה ואנצה בהתקפה, ספורי על הספסל, חזרנו. השחקן שנדבק לי בזה זה פיירו, הוא בשפיט של מכבי חיפה. אנחנו עם טניס עכשיו, יוני ארליך,
ערב טוב, מה העניינים?
ערב טוב.
רק נזכיר שבאמת פרשת בגיל 44.
חמש,
סליחה. לא היה שחקן דייבי ששיחק כל כך הרבה שנים, ים בהישגים, אליפויות של טורנירי גרנד סלאם בזוגות, ביחד עם אנדי, ומה שנקרא אנדי יוני היה שם בטניס הישראלי, ובסוף השבוע מונית למנהל המקצועי של מרכז הטניס. אתה גם תמשיך להיות קפטן נבחרת ישראל, נכון?
כן, במקביל אני גם קפטן נבחרת ישראל, וגם מוניתי למנהל המקצועי של מרכז הטניס בישראל.
אתה יודע, יש פעם...
את מי החלפת בתפקיד?
אף אחד, התפקיד הזה לא היה מאויש בשנתיים שלוש האחרונות. היו חלק מההנהלה לקחה... חלק מכל התפקיד הזה, אנדי היה חי, היה מנהל האקדמיה, אייל קרוז היה מנהל על כל הצד התחרותי והסושיאל, ועכשיו איחדנו את זה, מה שבעצם המנהל מקצועי עשה, לפני זה עכשיו אני עושה את זה בגדול.
אתה יודע, חל הנסיגה, קודם כל בתוצרת שהם מוציאים המרכזים, אתה גדלת במרכזים, אתה יודע את זה טוב ממני,
נכון.
כל המלחמות עם האיגוד, מרכזים איגוד שנמשכו עשרות שנים על ההגמוניה, ולא היה ענף ספורט בישראל שהייתה לו תשתית כמו מרכזי הטניס, 17 מרכזים ממטולה או קריית שמונה עד אילת, אבל ילדים היום לא באים לענף, ואם באים לא מתמידים. איך מתקנים את זה?
אז נכון, קודם כל יש הרבה ילדים, יש כמעט 7,000 ילדים עוברים בארגון הזה, כמו שאמרת, מקריית שמונה ועד ערד ודימונה. אז יש המון ילדים. אני חושב שהארגון הזה, שכשאנחנו היינו ילדים, זה היה הארגון, זה היה המצפן של הטניס הישראלי, לא היה ארגון יותר חזק בארץ, הוא יותר גדול, שהיה שחקנים, כל מי עמוס מנזו וגילה דלום, דרך הרי לוי, דודי סלע, אנדי יוני, שחר, כולם גדלו במרכז הטניס. ב-20 שנה האחרונות, חל איזה תפנית בכלל בטניס הישראלי, צצו כל מיני מועדונים, וכל אחד מתנסים וטניס בכל מקום, אז כל אחד התחיל לפתוח בתי ספר ואקדמיות במרכאות. אז גם הילדים התחילו להתפזר, וככה הכוח הגדול של מרכזי טניס קצת נחלש, ואני חושב שקצת התבלבלו ולא ידעו איך לאכול את התפנית הזאת. ובשנתיים האחרונות במיוחד עם הקורונה היה באמת, אל תשכחו שזה מלכר, וזה לא עסק, כאילו מרכזי טניס הוא בסך הכל בסופו של דבר מלכר, והוא חי על תרומות גם מארצות הברית וגם ישראל.
הוא נבנה גם בתרומות.
אבל היום הוא לא מקבל את התרומות שהוא קיבל כשהיה יאן פרומן, או אני לא יודע.
אפילו לא קרוב.
זהו, אז איך עושים את זה?
תגיד לי דבר אחר, אתה יודע, אני מסתכל באמת על התוצרים בטניס העולמי, כולם תוצרים של אקדמיות או מועדונים גדולים, שבהם יש פיתוח של צעירים, זה בארצות הברית בעיקר, אם כי גם שם יש אקדמיות.
לא, גם בספרד וגם בצרפת.
ספרד וצרפת זה מרכז האקדמיות העולמי.
נכון.
אבל אני לא יודע אם אני יכול להסכים איתך, כי כל הילדים שבאים לשם, קודם כל האקדמיות האלה זה עסק שגובים המון כסף. תשאל כל ילד שרוצה אקדמיה, זה מעל 3,000 יורו לחודש. בישראל לא ישלמו סכומים כאלה, ושם כבר מתחיל הבעיה. ובחזי הטניס, שהם בחזון שלהם, כל ילד שרוצה לשחק טניס בא לארץ, בא למרכזי טניס ותראה באופקים, בדימונה, בערד, בקריית שמונה משלמים 150 שקלים או 250 שקלים. אז יחי ההבדל הקטן, אתה מבין? ואת השאר, המרכז הטניס מממן מתרומות שעובדים מאוד מאוד קשה.
השאלה אבל, השאלה היא אם לעבוד באמת לרוחב על בסיס הפירמידה, או לעבוד על שפיץ הפירמידה, כי אני עוד זוכר, גם כעיתונאי, 4 שחקנים ישראלים במאייה הראשונה, אחרי זה השליטה שלך ושל אנדי ושל ארליך.
בזוגות.
אתה הבין, הם היו בזוגות, ארליך ביחידים, היו עוד, הרי לוי, אבל אנחנו לא מגיעים היום אפילו, אתה יודע, ל-300 הראשונים בעולם. כל שכן שאלי 4 ב-200.
לא, יותר מזה, אתה תיארת מצב שהלכו מהמרכזים לכל מיני אגודות ולכל מיני זה. אבל אין היום מישהו שאנחנו רואים שיצמח ויגיע למה שקופמן אמר. המספרים של קופמן 100 ראשונים בכלל לא יהיו.
לא, 300 אמרתי.
אתה רוצה 300?
ו-4 ב-200, מגיע לנו, לא?
אוקיי, אוקיי. איפה נכשלנו?
אני מסכים איתכם לגמרי, כי הגישה הזאת של הילדים במועדונים, לפי דעתי, והדעתי הזה זה מוסכם, יש די קונסנזוס, אם תשאל את עמוס מנסדור, וטנדירם, והרי לוי, וכל הגדולים, כולם מבינים שדרך המועדונים האלה שמנסים ועושים את הכי טוב שלהם, אבל זה לא מספיק טוב בשביל להרגיע באמת, ואנחנו שם נכשלנו, אני חושב שמרכזי טניס שאיבדו קצת מהכוח שלהם, ואיבדו גם מהדרך. היום אני חושב שזה בדיוק למה שהביאו אותי, והמנכ״ל שהגיע לפני 3 שנים עושה, אני חושב שעבודה נפלאה. קודם כל, הוא עיצב את מרכזי טניס, כי הם ממש היו בהפסדים, והיה על סף כמעט שיטת רגל.
כן.
אבל בשנה וחצי האחרונות הוא עיצב אותה, והצליח להביא כסף. גם אנדי היה מאוד בתמונה, חזק מאוד, ועזר לייצב את הספינה הזאת. ועכשיו הגיע הזמן שגם הטניס התחרותי יעלה. וכל הגישה, א', זה קודם כל הגישה של המאמנים, של המרכזי טניס, לחזור ולדבר על טניס תחרותי, לא להתבייש לדבר, ואני שם יחד עם הצוות, זה לא רק אני אולי בשפיץ המנהל, אבל יש לנו ועדה מקצועית, שזה 10 אנשים, שאנדי והרי לוי ורונן מורלי, ועוד הרבה טובים אחרים, עובדים איתי ביחד, ואיך באמת לעשות את החזון מההתחלה, ותורת
אימון מההתחלה. אתה גם מאמן בפועל?
אני לא מאמן בפועל, לא. אני עובר בין המגרשים, אני עובר בין המרכזי טניס בכל הארץ.
אבל השאלה היא עוד פעם, יוני, אני רואה טניס, ואני רואה את ההתפתחות בעולם, חבר'ה של 1.95 מטר, 2 מטר, עם הגשה שבכלל, אתה יודע, ממוטטת את היריב. נגמרו באמת הימים, אתה יודע, של שוורצמן, זה שריד היסטורי, או ארליך, או מנסדורף, בגובה שלהם, להגיע היום למגרש,
להגיע במגרש בגבעים שלהם צריך להיות פנומן, כמו שוורצמן למשל, שהוא 1.72 מטר ולא יודע, 11-12 בעולם, באמת להגיע לרמות כאלה, זה פנומנים. אנחנו, זה הצד שלנו, לאתר את האתלטים, לאתר את הספורטאים האלה שרוצים, שמחויבים, ולתת להם את הכלים הכי טובים שאנחנו יכולים לתת. אז זה מתחיל, כבר אנחנו מתחילים בגילאי 6 ו-8 לאתר אותם, ולתת להם הרבה יכולת ספורטיבית. אל תשכח שהדור של היום בא עם הרבה פחות כלים, כולם אתם יודעים בספורט, הרבה פחות כלים ממה שאנחנו באנו, שגדלנו בחוץ, ושיחקנו כדורגל, כדורסל, כדוריד, אתלטיקה, הכל היינו בחוץ. היום הילדים, יש לי ילדים בגיל הזה, בני 14-10, חצי מהיום הם מבלים על המיטה ומול המסכים.
כן, זה נכון, זה נכון, אבל, יוני, מה שקורה פה היום, שבעצם הרבה ענפי ספורט, כדורסל, כדורעף, כדוריד, טניס, מחפשים את האב טיפוס של המטר 95, מטר 98, עם מוטת ידיים ארוכה, אתלט לפי קריטריונים מסוימים, וכולם הולכים על אותם שחקנים.
כן, אז אנחנו, יש לנו מבדקים, אנחנו עושים מבדקים, גם יש לנו רונן בגה שהוא חי על, רונן בגה שגם עובד עם ג'וקוביץ' וגידל אותנו, יש לנו המון ידע. כן. ועושים מבדקים בכל הארץ לילדים, ויודעים בדיוק את היכולות האתלטיות, מנסים למצוא את הילדים המצוינים ובעלי יכולות, לראות את ההורים שלהם, ובאמת לקחת אותם, להוציא אותם שם ולתת להם מסגרת טיפה יותר טובה. ואני מקווה, באמת, אני ממש מקווה שאנחנו, אני חושב שאנחנו בכיוון הנכון, הדיבור הוא נכון, קודם כל הדיבור בריא, הדיבור של מקצועי, מקצועי ומקצועי.
ותקציב.
התקציב הוא בסדר, שמע, אם הייתי בא למנכ״ל ויגיד לו עוד אני צריך עוד 2 מיליון שקל, אז הוא יהרוג אותי. אבל במה שיש לנו...
אז תגידו 1.8.
אז 1.9. כן. אבל אנחנו יכולים, אני יכול להיות בטוח שבמיוחד בגילאים הצעירים, נכון ש... כשנגיע, דיברת על השפיץ, כשנגיע לשפיץ וילדים בני 16 צפונה, אז זה יהיה משהו אחר באמת, כי אז ההוצאות הרבה הרבה יותר
קטנות. נחכה.
שיהיה בהצלחה.
יוני, שיהיה בהצלחה, ועוד 4-5 חודשים נדבר איתך איך זה לגור בארץ כל כך הרבה זמן. שמור על עצמך.
ביי, תודה, ביי.
לא דבר. סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב הטרן, מה שלכם?
בסדר, אז באמת, אתה יודע, פופ של סן אנטוניו אמר, אצלנו הוא לא יקלה 50 נקודות.
הוא יקלה 60.
כן, הוא דיבר על דונצ'יץ', אז הוא נתן לו בראש לא כל כך הרבה, אבל באמת 126-125, והוא עבר את המספר שהוא קבע.
כן, לפני המשחק פופוביץ' אמר בחיוך, אצלנו לוקה לא עובר היום את ה-50, אז כבר ה-51. כן, הבן אדם בקוסט הקליעה לא אנושי. אין דרך אחרת להגיד את זה, היה לו משחק שלישי של 50 ומעלה בשלושת המשחקים האחרונים שלו, היה לו 50 נגד יוסטון, 60 נגד הניקס, 51 עכשיו, בתווך היה לו עוד איזה טריפל דאבל של 35, 12, 13 כך בקטנה, הוא באמת בכושר פסיכי, ושוב כל דבר כזה, דלס, זה לא שהוא קולע את הדברים האלה ומתעלל ביריבות, הוא פשוט דלס צריכה את הנקודות האלה. הם גטניקס ניצחו בקושי אחרי הערכה בלי שני כוכבים שלהם,
סן אנטוניו. בגלל שהניקס טיפשים, זה יותר הניקס הפסידו, עם 9
הפתר. גם, נעשו את ה... נתנו להם קאמבק שלא היה כמו בהיסטוריה בכמעט 14,000 ניסיונות. אבל סן אנטוניו גם, אחת הקבוצות הפחות טובות בליגה, וגם שם זה נגמר נקודה הפרש, אחרי גם שטרי ג'ונס מסן אנטוניו בשניות האחרונות ניסה לעשות לוקה דונצ'יץ' וכמעט הצליח, כלומר להחתית העונשין ולהגיע איכשהו לריבאונד.
כן, אז זה, להחתית העונשין ולהגיע איכשהו לריבאונד ההוא, שהוא התחיל את כל המסע הזה, זה היה משהו מדהים, בכלל לא היה לו סיכוי להגיע לכדור, עוד עשה מזה סל.
היה לו מגנט באצבע לדעתי.
עשה עוד מזה סל שוויון, להערכה. זה בכלל לא היה סיכוי.
אני רק רוצה להגיד לך באמת, שקודם כל המאמן, מה שנקרא, של היריב, צריך להראות להם את זה 60 פעם, איך זה קרה.
וגם אז אפשר
אז להסביר את זה.
בוא נדבר על... על מה שקורה קודם כל, ברוקלין קודם כל שומרת על יציבות רחבה על הזמן, 123-106 על בשרלוט.
כן, שרלוט שוב, לא אינדיקציה לשום דבר, אבל ברוקלין מנצחת גם קבוצות חזקות יותר, והיא כבר במקום ה-11, והיא כבר 11 ניצחונות רצופים במקום השני במזרח, זוכרים שלפני איזה חודש הם היו מחוץ לפליין, שחקנו עליהם, היו גמורים, אבל היא גמורה, ועכשיו היא כבר לא גמורה, היא להפך, היא במקום השני במזרח, ונראית כמו הקבוצה הכי טובה בליגה, קווין דורנט באמת עושה דברים, הייתה בשבוע שעבר סטטיסטיקה, שהוא שחקנים שעושים מה שנקרא פול-אפ, כלומר זריקה בקפיצה מהמקום, לא בחדירה, לא בפיידו, פול-אפ פשוט, והיו באזור ה-216 מקרים,
ששחקנים שלקחו לפחות 10 זריקות כאלה למשחק ב-20-30 שנה האחרונות, וקווין דורנט, האחוז שלו ל-2, זה ברמה של גרף שעולה שם כאילו מעל כל השאר, בהפרש שאתה בכלל לא רואה את שאר הטבלה. ואדם קולה באיזה 58-59 אחוזים, ואלה הזריקות שההגנה נותנת, כי אלה הזריקות הכביכול לא יעילות לפי האנליטיקס. באמת, יכול להיות שאנחנו רואים בגיל 34 את קווין דורנט הכי טוב שראינו בקריירה. וזה די מדהים, אחרי האכילס ואחרי כל הדברים האלה.
בקבלת החלטות בטח.
גם, הכל.
בוא נלך על פילדלפיה, מנצחת באוקלהומה 115-96. אתה יודע, אני חושב שלפילי יש את הכי הרבה משחקים שהם שברו את היריבה על פחות מ-100. וזה ב-48 דקות, זה משמעותי.
פילי עם הגנה טובה השנה, וזה הרבה ג'ואל אמביד, שהוא באמת אחרי פתיחה נוראית של השנה, הוא הרבה יותר מפוקס בטבע. ויש להם, באיזשהו מקום, צמד הפציעות של הרדן ומקסי, קצת הכניסו לחמישה שלהם בדיאנדרי מלטון, דיאנטוני מלטון, סליחה, שהוא אחד השחקני הרכש הכי טובים שהיו הקיץ, מבחינת מה שנקרא החתמות לואו-קי, החתמות כאלה מתחת לרדאר, הביאו אותו בלילה של הדראפט, וזה בן אדם שמסוגל באמת לסתום חורים בהגנה של כולם בקו האחורי. יש להם גם שחקנים כמו מתיס טייבול וטובה צייריץ, שהוא גם שומר לא רע, והם באמת עושים שם הגנה טובה, וככה מנצחים משחקים. וג'ואל אמביד, שנתן כמה הצגות פסיכיות, פעם הוא קלע 16 נקודות, אבל עשה טריפל דאבל ראשון עונה.
נכון, ומיאמי מנצחת ביוטה, שמאבדת קצת אנרגיה.
מיאמי קצת עולה, מתקרבת
לה. מיאמי עולה, תשמע, זה אותו מאמן כבר הרבה שנים, אבל שם המון עבודה.
זה לא רק המאמן, זה הוא ופטריילי.
בסדר, אבל פטריילי משאיר אותו הרבה שנים, אתה יודע, ספולסטרה. 126-123, מיאמי ביוטה.
בדרך כלל יש כאלה פריטי טריוויה, מי קלט הסל הראשון של השנה, מי קלט הסל האחרון של השנה. אגב, יש מצב שהסל הראשון של השנה יהיה שפקן של הניקס. מערכים בעצם
הפיניקס. וואו, זה התואר היחיד שיש לנו.
יכול להיות, כן, תתלו בנר. אבל הסל האחרון של 2022, זה הייתה שלשת ניצחון עם הבאבר של טיילר הירו. שבדעתי זה סל ניצחון שלישי, אולי רביעי שלו כבר השנה. והירו זה באמת הסיפור הגדול של מיאמי השנה, שחקן שהתחיל את העונה בצורה קצת צולעת, שקיבל את הערכת חוזה, שכולם ידעו זאת הקבוצה של ג'ימי בטלר, כרגע זאת הקבוצה של טיילר הירו לא פחות מכל אחד אחר, לא מהדבאי ולא מבטלר, והוא באמת עושה את הדברים מעולים, ושוב, הקבוצה עצמה עדיין לא מספיק עמוקה, עדיין לא מספיק טובה בעיניי כדי להתחרות על העיפות, אבל להגיע לפלייאוף בהחלט יכולה.
סורוקה מנמון, תודה.
תודה לכם.
אנחנו קרובים למחצית במשחק בין חדרה לריינה. ריינה עם ההחמצות שלה מ-5 מטר, גם לקורה, גם החוצה.
קורה יכלה להיות ב-2-3-0. והייתה
צריכה להיות 2-3, אני לא יודע אם 0, אבל 2-3 שערים, והיא תתחרט על זה בסוף, זה הרי ברור לי.
טוב, יש תוצאות מחצית בכדורסל, כן. נס ציון הגליל 48-44, מכבי אילת 60-35.
חזרנו. טוב, אז עכשיו צ'לסי ביתרון 1-0 על נוטינגהאם פורסט, דקה 66. ואנחנו עם לירן צ'כנר, איש האנגלי שלנו, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
אהלן.
בסדר, תשמע, בינתיים קורים פה דברים, קודם כל בוא נלך למשחקי היום, אז אמר, כבר 1-1. 1-1 נוטינגהאם השוותה, 1-1 עם צ'לסי.
1-1, הכל עובד לטובת
ארסנל.
כן, אבל בוא לא נקדים את המאוחר, אסטון וילה. מנצחת 2-0 בלונדון את טוטנהאם.
טוטנהאם חזרה מהפגרה, קיבלה רק מכות בראש.
נגמר הסיפור של היהודים.
גם לפני הפגרה זה קבוצה שמתחילה משחק בפיגור 0-2.
כן, אבל אחרי הפגרה כבר יש בעיות. הם מאבדים את המקום ברביעייה הראשונה.
טוטנהאם בשמונה מתשעה משחקי ליגה האחרונים, ספגה שני שערים, כל אחד מהמשחקים האלה. זה אומר שההגנה שלה מאוד חלשה. זה לא משנה שמשחק שם אלוף עולם, סגן אלוף עולם, זה לא משנה שמשחקים שם השחקנים הכי טובים בעולם, או חלקם לפחות, אחד החלוצים הטובים בעולם, יונג מינסון, הארי קיין, פרישיץ וכו' וכו'. קבוצה לא מספיק טובה, וזה משפיע מאוד, כי לפחות אני חשבתי שאנטוניו קונטה יכול לעשות הרבה יותר עם הסגל שיש לו.
אבל זה כנראה זה יקרה רק בעונה הבאה. עכשיו בוא באמת נפרגן לארסנל בחוץ בברייטון 4-2.
כן, ארסנל זה הופך למוחשי יותר ויותר מולנו. אנחנו רואים, ארסנל היא לא לסטר כמובן, היא קבוצה שזכתה בתארים, היא לא סנסציה בסדר גודל כזה,
אבל ברמת ברמת המאבק שיש לה מול קבוצה כמו מנצ'סטר סיטי, זו הפתעה עצומה.
איך מנצ'סטר סיטי, עם הנשק הכי קטלני בכדורגל העולמי, שזה ארלינג הולנד, שגם גם הבקיע אתמול, אתה יודע, הוא כבר הבקיע נגד 15 מ-19 היריבות שלו, משהו בסיטי.
הולנד, אני כבר פותח סוגריים. כן, הולנד, אני כבר פותח סוגריים. זה 21 שערים, של הכובש המצטיין בעונה שעברה, בכל העונה שעברה, היו 23. זה באמת נתונים מפלצתיים.
ואם זה, הם באמת משאירים נקודות בבית לאברטון.
נכון, תשמע, עשיתי תהילה מול לידס יונייטד במשחק באמצע השבוע שעבר, והייתה טובה, ואז פתאום ב-20 דקות האחרונות ראית שלידס כן מאיימת, כן מפקיעה, כן כמעט מפקיעה את השני, וכנראה שזה לא מקרי, לפפ יש בעיות בהגנה, קנסלו חזר לא טוב מהמונדיאל, אז הוא גם לא פותח בהרכב, ובסך הכל יש תחושה במנצ'סטר סיטי שזה לא חד כמו שזה נראה. אבל אני שוב, ואמרתי את זה גם בשבוע שעבר, בואו לא נספיד את הפבוריטית לתואר, זה עוד רחוק, והיא עוד לא שיחקה מול ארסנל פעמיים, יש לנו עוד לשחק, כן. אבל כרגע ארסנל פתאום הופכת לא רק למומדת לגיטימית.
מי שאומר את השבוע הזה, אתה יודע, באמת שמשחקי חג המולד באופן, אתה יודע, באנגליה הכל מסורתי, בדרך כלל גם מגיע לאליפות.
זה לדעתי, אם אני זוכר נכון, ב-20 השנים האחרונות זה קרה 3 פעמים שקבוצה הובילה את הטבלה ולא זכתה באליפות בקריסמס, בשלושת המקרים קראו לקבוצה הזו ליברפול. אז אולי ארסנל תהיה אחרת, ותראו, בסופו של דבר ארסנל היא כיף של קבוצה, כיף לראות אותה. זו לא קבוצה שעושה ניצחונות פנים של 1-0, זו קבוצה שמשחקת כדורגל מלהיב, כדורגל סוחף, ממש מנצ'סטר סיטי, זה לא סתם המאמן של ארסנל למד את התורה אצל המאמן של סיטי, כנראה שהוא למד את זה טוב, וכרגע ארסנל נראית כמו קבוצה שאם היא תיקח אליפות, אף אחד לא יגיד מה, איך זה קרה.
מה אנחנו רואים על ניוקאסל במקום השלישי אתמול שלשום? לא, בעצם אתמול, טקו אפס עם לידס,
ניוקאסל, קודם כל, גם היא הפתעה עצומה, ולעשות טקו עם לידס בבית, זה פתאום נראה, כאילו, איך, מה קרה לניוקאסל, אבל תשמעו, בסך הכל קבוצה עם חומר של מרכז טבלה במקרה הטוב, שאדיה הוא עשה ממנה קבוצה אדירה, ביום שלישי, מחתיים, הקרב הוא בין ארסנל לניוקאסל, ואם יש קבוצה שמסוגלת לעשות, כן, לא יודע אם לעצור, אבל בטח לא להפסיד.
להשעות את הריצה של ארסנל.
להשעות, ויש לה באמת את ההגנה הטובה בליגה בחודשיים האחרונים לניוקאסל. ניוקאסל מסוגלת להפריע לארסנל, היא לא מסוגלת לקרוא תיגר במאבק האליפות, אבל היא כן מסוגלת להפריע, היא רוצה מקום רביעי, וזה מבחן ענק עבורה, וזה מבחן
ענק עבורה לארסנל. הולכת על העברות בפגרת העברות הזאת, או לא?
למה יש לי כסף?
אין לה בעיה של כסף.
אבל זה שהתחילו המגבלות כבר.
איזה מגבלות?
אין לה בעיה של כסף, אבל אין לה בעיה של כסף, אבל בעיקר יש לה, יש תחושה שאדי האו בנה משהו טוב, ואני לא יודע איך אנשי ניוקאסל, מה אנשי ניוקאסל מתכננים, כי לא שמענו על ניוקאסל, הרציונות של ניוקאסל, שמענו שליברפול רוצה שחקנים, שמענו שצ'לסי כבר בדרך להחתים את אנסו פרננדס, אבל דווקא לא שמענו מה הכיוון של ניוקאסל בינתיים.
אוקיי.
על הכיפק, שכנר כרגיל.
שבוע נהדר שיהיה לכם.
כיף.
באמת שבוע נהדר. כל היציע הצפוני באצטדיון בחיפה לבוש בשחור בגלל
המשטרה,
המחאה נגד המשטרה. לא יודע אם זה יעזור למישהו, אבל זו העובדה. צביקה, בשבילך ידיעה שתעשה לך את הלילה, שתראה כדורגל, השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, הודיע למשטרה כי הוא מתכוון לעלות להר הבית השבוע.
אוקיי.
שיהיה לכולנו טוב. סולאט.
ביי.
הכי טוב, אל תצאו מהבית.